במגדל רואים רחוק גם בביטוח המקיף לרכב, ועכשיו עד 2,300 שקלים הנחה למצטרפים חדשים. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל, חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה.
הנה מגיע רגע בחיים שבו החלום והמציאות נפגשים. וילות היוקרה החדשות של א' ג' החזקות עם חוויית מגורים שטרם הכרתם. דמיינו את עצמכם מתעוררים אל הזריחה המריבה מעל הכינרת, כשהר ארבל המרשים משתקף במים הכחולים. אדריכלות חדשנית, חומרים איכותיים ותכנון מושלם, כל אלה יוצרים את בית החלומות שלכם. פרטיות מוחלטת, נוף עוצר נשימה, ומיקום אסטרטגי המשלב שקט כפרי עם גישה מהירה למרכזי בילוי ותרבות. זו לא רק השקעה, זה מימוש החלום שלכם. מספר הווילות מוגבל, לפרטים נוספים חייגו עכשיו, כוכבית 6947. א' ג' החזקות. החיים שתמיד חלמתם עליהם, מחכים לכם כאן.
רועי זריאן וגילי ורמוט עם קיקטוק. בית אול אי, הבית של הפודקאסטים.
אהלן, בוקר טוב, מה שלומכם, מה העניינים? קיקטוק, פרק מספר 104, פרק של סיכום משחק עונה, עם דגש עליו, אבל ניגע גם קצת בביתר, אבל רוב הפרק יוקדש כמובן למשחק אתמול בבלומפילד, בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע. אני רואה זרין, גילי ורמוט, מה קורה? מה שלומך, גילי? איך התרשמת ממשחק העונה אתמול?
לפרקים טוב, לפרקים פחות טוב, אבל דרמה. שני מאמנים שבסוף, בעיקר בהתחלה, ניסו לנצח, אחרי זה קצת פחות.
קצת יותר לא להפסיד אחרי
זה. בדיוק, כשזה הלך לקראת הישורת האחרונה של המשחק, אז קצת יותר היו זהירים. אבל יש לנו אחלה מתח ואחלה עונה, וכיף, יהיה לנו את זה עד הדקה האחרונה, זה כיף.
לגמרי. האורחים שלנו היום, עד לפני רגע הוא היה שחקן פעיל, אחרי זה ישר הגיע אלינו לרעיון, וטק, עבר לנעליים של הפרשן.
היה לי נעים, היה לי נעים.
איזה מעבר?
כן.
גם לנו היה נעים.
כן.
אז בן ביטון, מה קורה?
אחלה, בוקר טוב.
יש לי שאלה אליך, סליחה שאני קוטע אותך. באיזה גול יותר קפצת?
נראה לי קל מי ששמע את הרעיון שלנו.
ומי שתמיד שומע את הדיבור שלי ככה, של הכדורגלן בנבחי נשמתו. זרי, ניפצתי לו איזה בועה, הוא היה תמים כזה.
אני גם עדיין לא מעכל את זה.
אנחנו דיברנו על זה שהייתי פעם שעברה.
מה, על הקרניים? שמי שלא משחק רוצה שהקבוצה שלו תפסיד?
כן, אין.
אתה יודע שאומרי אלטמן, תכף נציג אותך, אורי לוי, מה קורה?
אורי אלטמן ראיתי, אמר...
לא, לא, רגע, נציג אותו, שהוא יוכל אולי לזרוק דברים, אתה יודע, תוך כדי הדיון. אתה יודע מה הסיפור? אני רוצה לחבר אותך רגע.
חבר.
כשאני הגעתי והכרתי את גילי, הכרתי את גילי לפני כמה שנים, בערוץ שאנחנו משדרים בו ביחד, ואז נוצר החיבור, והתחלנו לדבר פודקאסט וכדורגל, וכל פעם הוא היה מספר לי ששחקן על הספסל, נגיד, לא רוצה שהשחקן על העמדה שלו יהיה טוב, או שלא מפריע לו, נגיד, שהקבוצה שלו לא מנצחת.
רגע, באמת חשבת שזה לא ככה?
מה, אני כאילו שיחקתי עד גיל נוער.
אחי, זה כדורגלני.
אז אני הייתי קופץ בגולים של הקבוצה שלי, ותמיד היה מישהו לידי חלוץ, ראודור, הנה, אני אומר את השם שלו, שהיה נותן לי מכות ברגליים, אמרתי, מה אתה שמח, יא מפגר? אנחנו צריכים להפסיד כדי שאני ואתה ניכנס.
זה גם זה בכל ספורט תחרותי.
אבל אלטמן היה פה.
זה מה היה הכי מצחיק כשהייתי נגיד על הספסל.
אז מה אלטמן היה פה?
אתה שמעת את הרעיון עם אלטמן?
ראיתי מה הוא אמר. אני עוד פעם, יכול להיות שאומרי קודם כל הוא בחור מיוחד, אז יכול להיות שהוא באמת...
גם זה שלב בקריירה.
אבל אמרתי לך, זה לא 100%, אבל אז אומרי אולי הוא באחוז. הוא באחוז של עומרי אלטמן, שרנייני כאלה.
כן,
אבל אין הרבה כאלה בכדורגל שלנו.
כן, אין הרבה, תלוי באיזה סיטואציה אתה בקריירה.
זה גם לא מקום רע, זה מקום תחרותי יותר. באמת, אני מחייב את זה. זה מקום תחרותי, זה תחרות.
כשהקשבתי לך האמת בפרק, חשבתי על זה שזה באמת תלוי שלב בקריירה ורמת חיבור למועדון. שחקן שמחובר למועדון, שרוצה שהקולקטיב יצליח, כי הוא, לא יודע, יכול להיות גם ממני מישהי, אם רוצה להיות... מנהל מקצועי, מאמן, קפטן.
מה? יש לי רק מה... רגע, שנייה, אני אגיד לך מה קורה עכשיו. עכשיו רואים רק את הבטן שלך. אז תתכופף, שירו אותך בפריים.
ימינונה.
מה אתה עושה פה?
אני רוצה להגיד דבר כזה. קודם כל, אני רוצה לבקש סליחה מארגון המורים והסתדרות המורים והמורים בפרט.
למה? על השביתה? מה?
לא. על אסיטיץ', גם מורה לספורט הוא לא יכול להיות. כזה חלש. זהו, חברים.
יאללה. תודה, קנדה. המשקפיים זה...
מורפיוס, זה משקפיים של מורפיוס.
תודה, קנדה, תודה. זה היה... אני לא יודע איך אפשר להתרומם בפרק אחרי פניני החוכמה.
הוא יכל להגיד של אסיטיץ' בשביתה של המורים בעצם.
גם.
כן, אורי, תמשיך, סליחה.
כן, אז אני אומר, זה באמת עניין של שלב בקריירה, אני חושב שמה שבן תיאר את זה, זה, אתה יודע, אמנם לא הייתי שחקן מקצוען, אבל יצא לי להיות במסגרות של נערים, נוער וכאלה, פה לירושלים, זה ממש שמה, כאילו יש את התחרותיות הזאת.
בסטודיאנטס, איפה
אתה משחק? זהו, בסטודיאנטס תל אביב שאני משחק היום, שזה...
אני רואה באינסטגרם שלך אחוות אחים,
חבר הזמן. שמע, אין דברים כאלה, ואני הכי מבוגר בסגל.
אז שם אין קרניים?
ממש לא, אני לא אכפת לי בכיף עולה גם אם זה 10 דקות, 5 דקות, רק תן לי להרגיש
דרך. עדיין שונה.
נכון?
חד משמעית. יש בזה שוני.
אני זוכר מקרים ש... שאתה יודע, אנחנו על הספסל שחקנים, ונגיד מקבלים גול, כולם תופסים את הרועה, ונופסים אחד לשני בוקסים ברגל, בוקסים של שמחה, ומורטים שערות, המשחק הזה זה פיפי.
סיפור גדול.
לא נספר מי היו לידי ואיפה.
מה זה? שטל בן חיים החלוץ.
ידעתי שאיכשהו זה יהיה קשור אליו.
לא, לא. אז מה? קטע סיפור?
לא.
הוא בצ'כיה, סובל.
סבל.
סבל, ברמות הכי גבוהות, סבל. כסף נכנס, אבל סבל.
כן.
שב בספסל, איזה דרבי או משהו, לא זוכר מה היה, לא נכנס, קורא עימי, מינוס 3, הוא מספר לי מינוס 4 מעלות, ככה, אתה יודע, עם המעיל סובל וזה, 1-1, דקה 94, הם קיבלו גול, כאילו פיגור, הפסידו את המשחק, כולם שם גמורים, קופצים, מתבאסים, טל קופץ איתם, כאילו מתבאס, והוא צועק בעברית, בא לי לרקוד! בא לי לרקוד! אתה יודע אם הוא מספר לך את זה? אתה לא מאמין, אתה לא מאמין.
ועוד התכנסנו לדבר על משחק העונה. אתה יודע, אנחנו יכולים להמשיך ככה, כאילו,
עד סוף הפרק. זה נושא מעניין.
לגמרי. טוב, אז בואו נתחיל לדבר באמת על משחק העונה. גילי נתן ככה את ה...
הכנסתי דן ביטון לעניינים ישר. את בן ביטון, סליחה, את
דן ביטון. קשור דן ביטון היה בעניין. קשור דן. אני אגיד לך מה כאילו הכותרת שלי כעיתונאי, בוא ניכנס עוד הפעם לכובע הזה של העיתונאי, וגם כחובב ספורט, זה שאני תמיד שנאתי גם לשדר וגם לסקר, נראה לי אמרתי לך את זה פעם, אם יש תוצאה שאני שונא בכדורגל, זה אחת אחת. זה תמיד תוצאה שאחרי המשחק אתה אומר, אז לא קרה כלום. אז לא השתנה כלום בטבלה, אנחנו באותו מקום, נשארנו סטטי, אבל מה שגילי אמר זה הכי נכון, כי זה משאיר לנו 3 מחזורים, של אימאלה.
כל משחק?
במקרה הזה, כן. אז יאללה, בוא נתחיל לחפור. מי רוצה להתחיל ובאיזה עניין?
האורחים, בבקשה.
יאללה,
אני רוצה, ברשותכם, להתחיל דווקא מסביב. לא זוכר הרבה שנים בז כזה לפני משחק בליגה הישראלית, ברמה שזה היה פיזי. אני גר ביפו, מרבע לארבע הייתי עם הילדה על סדרות ירושלים, מאות אוהדים, בלומפילד, זה היה נראה, אני אומר, באמת, ויצא לראות משחקים בעולם הערבי, מצרים, מרוקו, דברים כאלה. תחשוב, יש לך 4.5 שעות למשחק, עשרות אנשים מסביב לבלומפילד, שותים בירות, אנשים, וזה הכי הדליק אותי, מחפשים לקנות כרטיסים. בדרך כלל, במשחקים גדולים של מכבי, באים אליך, רוצה לקנות כרטיס ב-300, 350 כאלה, דברים כאלה, פה רצו לקנות כרטיס, וחשבתי על זה ש, אתה יודע מה? תודה לאל, שיש לנו עונה כזאת מטורפת של כדורגל ישראלי חולנית, כאילו במין איזה תמונת מראה למציאות המטורפת במקום שלנו, ואמרתי תודה לבורא עולם על הכדורגל הישראלי השנה, זה אחד. במחצית הראשונה זה הרגיש כאילו זה הולך להיות עוד אחד מהמשחקים המטורפים האלה שאנחנו רואים השנה, מחצית שנייה, אנחנו נדבר על זה, כתבתי לגילי במרמור, הייתי באצטדיון, וזה, שזה הרגיש כמו, המחצית השנייה נראתה כמו פלייאוף תחתון, היו לזה כל מיני
משתנים. אני קצת חולק עליך, אני יכול להתחיל לדבר על זה?
יאללה, בוא
נתחיל, אני אתן לך קצת קונטרה.
דווקא...
אני חושב שמי שנראתה, אני לא אלך איתך על ההגדרה של פלייאוף תחתון, אני חושב שמי שלא עמדה בבמה הזאת, זו דווקא מכבי תל אביב במחצית השנייה. במחצית השנייה, אם ניגע בה, כי נחמד להתחיל ממנה, כי העליונות של באר שבע, אני ידעתי שבאר שבע היא פייר פייט למכבי תל אביב. זה היה ברור לכולם, ראינו את זה כל העונה, באר שבע קבוצה מאוד עוצמתית. לא ראיתי את זה מגיע. לא ראיתי את באר שבע מגיעה לבלומפילד, ומחצית שנייה, מכבי תל אביב עוברת פעמיים את החצי, פעמיים מגיעה למצבים של דור פרץ, וזהו. וזהו.
כן, אני חושב, אבל תחשוב שהיה פה עניין, ממש במחצית השנייה, בניגוד לראשונה, הורגש הלחץ. הורגש החשש לעשות טעות שתשבור את הקו הזה, שעכשיו, כמו שגילי אמר, הולך להמשיך איתנו לכמה שבועות. ואני חושב שהלחץ הזה בא מהמאמנים, אני חשבתי שקוז'וך היה לו תוכנית משחק מדהימה במחצית הראשונה. קצת הרגשתי שכאילו באר שבע חיה במין איזה מתי הגול של מכבי יבוא, ואז הוא בא וירדו למחצית. הייתי בטוח שהנה מחצית, הוא עכשיו מכניס את טורג'מן, עכשיו מכניס את גנח, ומתחיל החשמל שבשביל לשמוע התכנסנו, וזה לא קרה. לזטיץ' באמת, איזה מהלכים הוא עשה אתמול, הוא לא הורגש כמאמן, זה היה באמת משונה.
אני רואה את זה, אני קודם כל, זה משחק עונה קלאסי בעיניי. אני דווקא אמיתי, חשבתי ש... תיארתי לעצמי, שאמרתי שמאוד יכול להיות שיהיה טקו, כי כמו שהוא אמר, קודם כל הרגישו את הלחץ. הייתה אווירה מדהימה, נכון, אבל הרגישו את הלחץ במיוחד בהתחלה, על השחקנים, על הפעולות, וראית מי באמת נולד לרגעים האלה. אני אגיד לך, יש שחקנים שנולדו, אתה רואה את קנגאווה מההתחלה. הוא בא לקבל את הכדור, שריק את המשחק שלו, אתה רואה דן ביטון. שאולי במשחק ענק אמנם, אבל אתה רואה מההתחלה, שאין משקולות על הרגליים, לקח את הכדור, עשה את הפעולה, את הגול, לשחקנים שיש להם מה שנקרא את הקרח בברידים, ודווקא באר שבע, במחצית הראשונה, אני פחות אהב את המשחק שלה, כי מכבי במחצית הראשונה דווקא שיחקה טוב, גם אחרי הגול, הם שלטו במשחק, הם לא היו אדירים, לא היו שיחקו את הכדורגל הכי טוב שיכולת, אבל הם היו טוב, הם שלטו, הם היו שם, והם כבשו גם. אחרי זה כך, ב-10 דקות האחרונות של המחצית הראשונה, באר שבע קצת נכנסה לעניינים, ואז זה בא למחצית השנייה, ששם באמת באר שבע שלטה במשחק, שיחקה את הכדורגל שלה, כבר הגיעה למצבים מאוד מסוכנים, ודור פרץ מכבי תל אביב, חוץ מזה, באמת מכבי לא הופיע, אבל
החמצות מסמרות שיער. החמצות,
ואני יכול להגיד לך שהיה הכל במשחק הזה, אווירה, שערים, מצבים, מתח, לחץ, ובסופו של דבר, כמו שאמרתי, התיקו משרת את הפועל באר שבע, שהכל ברגליים שלה עכשיו.
כן, זה עדיין פער של שני שערים שזה נזיל מאוד, ועוד מעט גם ניגע במשחקים שלהם, לא בטוח שהם הולכות לנצח את כל המשחקים שנשארו להם, רוב הסיכויים אולי שלא. נתחיל בהתחלה, אז קודם כל מבחינת הרכבים, לזטיץ' עלה עם הרכב הדי צפוי וברור שהוא עולה, לאחרונה הוא מעדיף את למקין על רס שלמה,
שזה
על הסנטר,
כמגן ימני, כן.
שזה גם היה די צפוי, זאת אומרת, ההרכב היה כרגיל.
דווקא על המשחקים טובים, לסנטר הזה בתקופה
אחרת. הוא שחקן הרכב בהולנד הצעירה.
הוא שחקן טוב.
אתה יודע, הערכות שווי שלנו, ראיתי הבוקר, מדברות על 4 מיליון אירו.
אני לא מבין מה הסיפור שם שהוא לא משחק.
אני לא חושב שהוא מגן ימני. כאילו סתם זלגנו אליו, אני חושב שהוא יותר בלם.
הוא לא מגן ימני קלאסי.
הוא בלם, הוא בלם.
אני לא מרגיש שראינו אותו מספיק משחק כדורגל.
אתה גם לא תראה אותו כנראה.
כנראה שלא, זהו.
זהו, נשארו לך מעט מאוד משחקים.
הדבר הזה, כאילו זר ברמה הזאת שלא באמת משפיע בקבוצה שרצה לעצמי.
לא, נגענו בזה של לזטיץ', כאילו יש לו, נותן לשחקן פתאום חודשיים הרכב, פתאום חודשיים מעלים אותו. ראינו את זה עם אדו ועם ליוס ועם נחמיאס ועם הסנטה עכשיו, דברים מוזרים. עכשיו למקין יצא מהזה.
גבי שהיה ולא שרק
כמה משחקים, ואושר. כן, כן, ממש, לא יודע, זה בא לו בקריזות.
אבל תמשיך על ההרכב, דיברת על ההרכב של
ודווקא מי שהפתיע זה קוז'וך. אמנם יש את המערך ויש את המצבת שחקנים, אז הוא עלה עם 3 בלמים, שזה אני חושב כל המשחקים נגד מכבי תל אביב הוא עשה, אבל העניין הוא שהוא ויתר על גיא מזרחי, שזה הבנקר שלו כל העונה, זה השחקן הכי בטוח בהרכב.
שהיה יכול לעבור לקו 4 אם הוא רצה, בתוך המערך בלי חילוף, וזה הפתיע.
גיא מזרחי, שזה שחקן שלו שהוא מכיר עוד מנתניה, והוא הביא אותו במיוחד, והוא הבנקר שלו, והוא אולי המגן הכי טוב בליגה העונה, מגן ימני, הגיע גם לנבחרת. וגם היתרון של גיא מזרחי, כמו שאתה אומר, שהוא יכול לעשות את הקבוצה גמישה במערך, הוא יכול לשחק גם את, הוא שיחק העונה גם את הבלם הימני בשלושה, וגם את המגן התוקף הוא יכול לשחק.
הוא יכול לשחק את כל העמדות האלה, וזה נותן יתרון למאמן בתוך המגרש.
אז העדיפו עליו גם את בלוריאן וגם את זאי אחמד.
כן. שנורא מפתיע, כי הטריק הזה עם אחמד גם לא עבד פעם קודמת באיזושהי צורה. אחמד הוא טוב כשהוא נכנס מהספסל, ופתאום הוא מפיל,
זה קרה נגד מכבי חיפה שהוא ריסק שם מצק.
הוא שחקן מאוד אינטנסיבי שעולה ויורד, לא מספיק איכותי.
הוא לא מבין את המשחק ברמה גבוהה.
אני הייתי בטוח שבמחצית, גנח, על זה היה אחמד חילוף צדדים.
איך כבר אתה זורק את גנח לפה?
עוד שחקן שהוא לא פתח עם טורג'מן, שגם לרוב כל העונה היה גם החלוץ הראשון.
גריטה,
במשחקים
האחרונים הם עושים כזה פעם.
אבל הוא היה יותר הדומיננטי.
מי שהפתיע בחולשתו במחצית הראשונה היה ונטורה. האמצע של באר שבע היה הרגיש נורא רך במחצית הראשונה. ונטורה לא היה מספיק טוב. במחצית השנייה הוא התיישר באמת, כמו שבן אמר, אחרי ה-10 דקות הראשונות של הזה, פתאום הוא נעל את זה, בדיוק. אבל גם לא משחק גדול שלו.
לדעתי, ממש כל באר שבע במחצית הראשונה, שמע, אל תשכחו שבאר שבע באו שהם לא ניצחו את מכבי תל אביב העונה. הם באים מלחץ, לא ניצחו את מכבי תל אביב העונה, נכון? תשמע, אתה בא, זה בראש שלך, זה יושב לך בראש, שלא ניצחתי אותם עדיין. אני בא לבלומפילד, משחק חוץ, ששמע, בשנים האחרונות לבאר שבע תמיד היה יחסית קשה בבלומפילד. אתה בא לשם, שהמשקולות עליך, הציפיות עליך, שאתה מוביל את העונה כל את הטבלה כל העונה. לא ניצחת אותם, אתה יודע, זה יושב, זה יושב.
לא, הלחץ על שתי הקבוצות, זה טבעי במשחק עונה.
וראו את זה, אבל אחרי הם השתחררו ונכנסו למשחק.
נכנסו די מהר, דן ביטון.
מכבי נתנו שטחים, גם בגול, אתה רואה דן ביטון לבד ברחבה.
איזה גול.
אף אחד לא נצמד אליו.
גול של כדורגל, באמת.
אבל, אתה יודע, וזה קל מדי. זה דברים שמשחק עונה לא יכולים להיות.
כן. נחזור שנייה להרכב. זאי אחמד מזכיר לי קצת את חזיזה, זה או שהוא קיצוני שמאלי ב-4-3-3, או שהוא מגן ימני בקו 5. פחות אהבתי את זה.
בחירה לא טובה בעיניי.
פחות אהבתי את זה בעיניי באר שבע, ההרכב הכי טוב שלה זה עם גיא מזרחי ועם גנח בצד שמאל, שלדעתי עושים לו עוול העונה לגנח.
ושהוא לא שותף אתמול, זה שערוריה בעיניי.
אני לא יודע למה לא נותנים לו, באמת, בעיניי הוא פנטסטי. ברור שהיו לו משחקים פחות טובים, אבל הוא לא מפסיק לעבוד. הוא
מוסיף בדיוק את החשמל שהמשחק היה צריך במחצית השנייה.
הוא עוצמתי, הוא אנרגטי, וכאילו זה היה הרכב שלא הכי מפרגן לבאר שבע בעיניי. וגם דבר שאני תמיד אוהב להסתכל, הרי באר שבע היא הקבוצה המפתיעה של העונה, לא ציפו שהיא תרוץ לאליפות. ואז אתה מסתכל עוד פעם, בלוריאן וזאי אחמד עכשיו במכבי תל אביב לא מתלבשים בסגל. מסכים איתי?
זה בטוח שלו.
בלטקסה ודן ביטון נפלטו ממכבי תל אביב, היו שחקני קצה. אליאל פרץ לא בהרכב של מכבי תל אביב. גריטה במקרה הטוב, שחקן 18 במכבי תל אביב.
גריטה? גריטה? הוא האחרון שצריך במכבי תל אביב. האחרון.
אז אחרי...
מה, אין לו... המוח שלו לא מצליח להעביר את הפעולות הרגליים.
ואתמול היה לו משחק לא רע.
התרקיד בהפועל באר שבע גדול מהשחקן כזה או אחר. אין שם את הכוכב על... יש להם את הקנגאווה ואבנטורה, את הזרים, אבל... אחד במיוחד ישראלים, אין שם שחקן שאתה אומר, וואו, זה השובר שוויון שלי.
אז אתה לוקח אותי לזה...
הם מאוד מאומנים, מאוד מאומנים, מאוד חזקים, פיזית.
כי אתה לוקח אותי לזה שמחמאות למאמן שעשה את התלקיד, ובסוף אלה שעושים את ההבדל, זה שני הזרים באמצע, אין מה לעשות, שחקנים שניהם מעל הרמה, ונטורה אתמול מחצית שנייה.
וואו.
תשמע, נגעת בו שהוא היה פחות טוב בהתחלה, לא היה שש כזה הרבה שנים בארץ. דיברנו עם אורן סגרון בטרנר, אתה זוכר מה אורן סגרון?
הוא אמר שהוא יותר טוב
מאוגו.
אתה רואה אותו מול ארבעה שחקנים.
הוא טוב עם הכדור גם.
כן, טוב מאוד עם הכדור. נכון, הוא מאוד טוב עם הכדור. ושמע, אני יכול להגיד לך שכל פעם שאתה השוואה לאוגו, אז אני הייתי עם אוגו. קודם כל, ברור שמבחינת הרמה הוא שם, הוא שם. אני אמרתי שצריך לבחון את זה טיפה לאורך זמן יותר ארוך, כי ג'ון היה כמה וכמה עונות והציג יכולת גבוהה למספר עונות. אז תזכרו שג'ון גם היה לו מספרים הרבה יותר טובים.
שערים.
בוונטורה, עם כל זה, היה לו שערים, היה לו עונות של 4, 5 ו-6 גולים גם.
הביתה הזאת עם מכה עם הרגל מרחוק.
זה משמעותי, וזה נותן לך עוד דברים, כאילו, מעבר לכוח ולפיזיות.
אבל באופן כללי אנחנו נוטים לשכוח דברים. ג'ון אוגו שיחק נגד אינטר, וסאוטמפטון, ועמד שם ברמה.
זה חד משמעית, הוא גם מקרין, אז מעבר ליכולות שלו. אם אני יש לקבוצה יריבה, אני רואה אותו, בוא אני מפחד. אתה יודע, אני אומר, בוא אני בבעיה, מפלצת, הוא מקרין. כוח, מקרין, אתה יודע, פאסון.
והוא שקט, הוא לא אוגו. כן.
אתה רואה אותו, הוא כזה...
זה שקול.
זה אני הכי אוהב. עוצמה. נגיד, אתה רואה את סק במכבי חיפה, שפתאום הוא עונה בלם הכי טוב, ואז כל הבלגן והחוסר יציבות, הוא תמיד נראה שקט, סולידי.
בדיוק.
כל בלם שייצא קדימה, הוא יסגור אותו. הוא נותן להם את האופציה ללחוץ גבוה, הוא תמיד באזור, מחלץ כל טאקל, יוצא עם הכדור. באמת שחקן, בינגו אדיר.
צריך לתת לשחקן טיפה יותר זמן בשביל לקבוע אם הוא באמת שם. כי כמו שהוא אומר על סק, אין בעיה, נכון, הוא גם בעלה מצוין, אני אפשר להגיד שלא. אבל אתה רואה שלאורך זמן, פתאום יש אותן פעילות שלו, את הטעויות, את האדומים, את הגולים, את החורים, אופי. אז זה תלוי בהרבה מאוד דברים. לדוגמה, מיגל ויטור, אתה רואה שהוא במשך 7-8 עונות פה בישראל, הבלם הכי טוב בארץ, בתור זר, ואולי הזר הכי גדול שהיה פה מבחינת בלמים.
היום כבר לא.
עכשיו הוא בירידה.
לא, הוא גם לא זר. הוא גם בירידה וגם לא זר.
אבל היית שנים של עוגן ויציבות, שזה לא פשוט להביא איזה שנה אחרי שנה, זה דבר לא מובן מאליו.
שזה אגב, שני דברים קטנים שאני חייב להוסיף בזה. דיברתם על זה שבאר שבע זה תלכיד. לפני שבועיים מועדי באר שבע רצו להרוג אותי. בישראל היום הזמינו ממני כתבה על קוז'וך. עשיתי עליו פוקוס עליו, על הדרך שלו, על איך שהוא רואה כדורגל. דיברתי עם אנשים במועדון, דיברתי עם שחקנים, שחקנים שהוא אימן פעם, שחקנים שהוא מאמן עכשיו. ואחד הדברים שקלטתי על באר שבע הזאת, רק מהשיחות עם אנשים, באמת אין שם כוכב אחד. כל השחקנים המובילים אפילו בקבוצה הזאת, הם לא היו בסטטוס הזה כשהעונה התחילה. הם צומחים יחד עם זה, וגם קוז'וך עצמו, למרות שני גמרי גביע ברציפות, ושלושה ברצף עכשיו שזה הישג, ניסיתי לעבור בעולם, זה מטורף. לא עושים את זה. נראה שכל הדבר הזה מקבל איזושהי פלטפורמה, ואף אחד מהאנשים שמעורב בפרויקט הזה, הפועל באר שבע, לא יסיים את השנה הזאת כמו שהוא התחיל אותה, ולטובה. הם כולם השתדרגו בשנה הזאת, ואני חושב שבמחצית הראשונה, מי שזה הכי בלט עליו, ומי שהכי בא להוכיח, וזה היה יפה לראות, כי ממש ראו את זה בתנועות שלו ובשפת גוף שלו על הדשא, זה דן ביטון. הוא בא לקחת את המשחק. הוא בא לבלומפילד צהוב, היה לו גם את הטקס לפני המשחק.
ראיתי שהוא היה חולה משהו
לפני... היה מאוד מרגש, והגול שלו זה היה גול של אני בא to own it, ומה זה אהבתי לראות את זה? כי יש לו המון כדורגל, וראיתם גם את המסירות עומק, והביתה החופשית למשקוף לקראת סוף המחצית, אתה וואה, איזה כיף.
תמיד יש איתו את הספק הזה, הוא כן כוכב, הוא לא כוכב.
קודם כל, דן שחקן מאוד מאוד איכותי.
לכן הוא צריך לקחת אליפות.
מאוד איכותי ומאוד מאוד שקט, מאוד, אתה יודע, הוא רגוע מאוד, תמיד היה עם הכדור, ורואים את זה, אתה רואה, הוא לא מחצין רגשות יותר מדי, וזה מאוד משמעותי. אני כן רוצה לדבר על קוז'וק, שני דברים חשובים. עם כל מה שהוא אמר והרצון להראות הפועל באר שבע, שאני מתחבר לזה, אבל אתמול לדעתי בבחירת הרכב שלו, הוא הקטע שטקו לא רע לי, כן ישב לו בראש, ולדעתי אפשר לראות את זה עם השלושה בלמים, עם זי אחמד בצד,
גם אמר את זה.
עם גריטה במקום טורג'מן, שהוא יותר, אתה יודע, פיזי עובד, מטריד את ההגנה, וראו את זה לדעתי שהוא רצה למשוך את המשחק לכיוון המחצית השנייה, שזה בסדר, אבל בוא נגיד שהוא לא הלך על הניצחון מההתחלה, והדבר השני שראיתי שהוא אמר, שהוא מאוד מרוצה מהחיזוק שלו בינואר. ופה אני חולק עליו, כי לדעתי, אם הם באמת היה מביא בינואר את השחקן, השובר שמיון שלרוב, הרבה קבוצות מביאים בינואר. גם בעונות שלנו בבאר שבע, באליפיות, תמיד נחת בינואר שובר שוויון. גם ברק בחר שהביא בחיפה את אצילי ודיה, ותמיד היה מביא בינואר את השוברי שוויון האלה שנתנו לך את הפוש לאליפות. ואני חושב שפה באר שבע דווקא קצת פספסה עם
מדי ראש ופונק.
פורטוגלי, שבו, היה לו כמה משחקים טובים, אבל אתה רואה שזה לא שם, כאילו באמת היה שם, זה היה משחק הרבה יותר, אתה יודע מה זה מאמן.
לא האמנתי לתשובה שלו, ראיתי ששאלו אותו, ראיתי את התשובה שלו, היא תשובה פוליטית.
שרואים שהוא בלם טוב, אבל בוא נגיד שזה לא, באמת, זה לא שם ברמה של שידרוג. לבאר
שבע הייתה את ההגנה הכי טובה לפני שהגיע חונק.
נכון, בדיוק.
ומה שהחסר לה באמת זה החלוץ.
ואני חושב שאם הם היו מביאים מפלצת מקדימה, שובר שוויון של מספרים, או חלוץ או כנף מפלצת, אז אני חושב שהם כבר היום היו לוקחים אליפות. היו לוקחים אליפות,
בינואר אתה צריך להביא,
אני לא מסכים איתו.
בינואר אתה מביא את האחד הזה, שמשדרג לך פה, הם איבדו את הסגל.
אחד, אני יכול לתת לך דוגמאות.
את ההרכב הם לא שדרגו.
אני יכול לתת לך דוגמאות בכל עונת אליפות, כמעט, אתה תראה את האחד בינואר הזה. אם זה היה במכבי ערן זאבי, ובחיפה אצילי ודיה, ואצלנו זה היה בבאר שבע, את חנן ממן.
אחד הדברים,
ותמיד ראית את האחד הזה שנתן לך את האליפות בינואר.
סולארי זה הקלאסי, אבל זה כבר ישן.
אבל אני חושב שצריך לזכור ששוב, וזה אתה אמרת, נכון מאוד, באר שבע לא נבנתה השנה בשביל לקחת אליפות. את פונק הם רצו בקיץ, לא יכלו להביא אותו, אז הם הלכו עליו בחורף, ומדי ראש הם ראו אותו כאיזושהי השקעה, הם ידעו שהוא לא שיחק חצי שנה, ואמרו, אנחנו נכניס אותו למערכת ונכין אותו לעונה הבאה. דווקא אני חושב ש הינואר שלהם פשוט לא היה בפוקוס לעונה הזו.
לא, לא, אין דבר כזה.
אני יכול להגיד לך את האמת.
כשאתה רץ לאליפות, אתה חושב מה יהיה בקיץ? לא, לא, לא.
תקשיב, אני יכול להגיד לך שאולי אתה צודק במה שאתה אומר בראייה לפני. כן. זאת עונה, יכול שאתה צודק, שבאמת באר שבע אמרה,
לא, אני יודע שהם רצו את פונק ולא
הצליחו. בוא נראה איך תגיע לעונה ואיך נראה איפה נהיה. אני בטוח שלא פוסלים מההתחלה. אבל כשאתה מגיע להם בעמדה בינואר, שאתה קבוצה נראית טוב, חזקה, ויודעים מה יש לך, ואתה מוביל את הטבלה, אין דבר כזה שאתה לא הוא רוצה להביא מישהו שיתרום לך במיידי לאליפות, כי זה בהישג יד שלך.
כן, כנראה חשבו שמדי ראשי.
טוב, אני חושב שאנחנו אפשר לעשות פרק שלם רק על באר שבע, אבל צריך להתייחס גם למכבי תל אביב, עדיין האלופה. צריך להזכיר, וגם אליאל פרץ אמר את זה יפה ברעיון שלו, אגב, דאג להזכיר את זה. אגב, אליאל פרץ דיבר גברי, מאוד אהבתי, אם אנחנו גם מדברים על רעיונות.
לא,
דיבר גברי, דיבר גברי, אמר, אנחנו ניקח אליפות, אנחנו קבוצה טובה, כאילו דיבר עם המון ביטחון. מאוד אהבתי את זה. אבל בוא נדבר קצת על מכבי תל אביב, נתחיל מלאזטיץ', אתה יודע, התחלנו, דיברנו הרבה על רן קוז'וך ועל מה שהוא בחר, ואתה דיברת על לאזטיץ' ושזה היה די צפוי, אז אוקיי, היה די צפוי, אבל מה אם לנהל משחק? מה אם ליזום, פחות להגיב, לשנות, שאתה רואה שהדברים, מחצית שלמה, אתה יושב בבית או באצטדיון, ואתה רואה שהקבוצה שלך לא משחקת, ויש 25 אלף אוהדים, ועוד מאות אלפי אוהדים בבית שמועדי מכבי תל אביב, שרוצים לשבור את הטלוויזיה.
מדהים לראות בעיניי, מדהים לראות שמחצית שנייה הסתכלתי על הנתונים, החזקת כדור 64 אחוזים, החזקת כדור של באר שבע, בבלומפילד, במשחק עונה שמכבי תל אביב צריכה לנצח, וזה לזכותו של קוז'וך, שאני לא יודע אם לזטיש בכוונה נתן להם את הכדור, אבל באר שבע יותר קבוצתית, יותר מאומנת. אני לא בצד הזה של ההתקרנפות על לזטיש, ממש לא, כי אנחנו אוהבים לקטול זרים ודיברנו על זה. הוא לא הגיב מספיק טוב למשחק, לא שינה, לא הגיב מספיק, אבל באר שבע זה היה מדהים אותי לראות, קבוצה שהיא כאילו אנדרדוג על הנייר, באה ומשתלטת על המשחק במאני טיים.
אני חושב שהמחצית הראשונה גם קצת עיממה את מכבי תל אביב, כי קוז'וך עשה ללאזטיץ' קצת הפוך על הפוך בהתחלה. באר שבע לא פתחה בסערה, נתנה למכבי ללחוץ, וקוז'וך אמר אתמול במסיבת העיתונאים משהו מעניין. אני ידעתי שמכבי תל אביב זה לא קבוצה שלוחצת לאורך זמן. הם לא משחקים אינטנסיבי לאורך זמן על היריבה שלהם, בטח לא יריבה כמו הפועל באר שבע. במחצית השנייה הם פשוט היו כמו, הם היו נראים כמו באמת רדומים, גם כל האצטדיון.
מכבי תל אביב הייתה נראית במחצית השנייה כמו מתאגרף, שנשען על החבלים, ורק רוצה שהקרב ייגמר.
תשמע, היו שם רגעים של הכדור על
כדור, הם טיילו שם בתוך הרחבה. תשמע,
אני אגיד לך, קודם כל אני חושב שיש עליו ביקורת, לא יודע אם צדק או לא, אבל בגדול הוא, קודם כל הוא עושה עונה טובה. אתה יודע, הוא שם עד הסוף, הוא עשה קמפיין באירופה טוב, אבל אני חושב שקצת כאילו, בעיניי, מגזימים איתו.
אני חושב שהדבר היחיד שמציק לו עדיין מכבי תל אביב זה ההדחה בגביע מול ריינה, זה יושב להם שם.
גם מעניין ההרכבים שלו, שכמו שגילי אמר, שפתאום עושה דברים מוזרים, שאושר דוד בעיניי, שהוא אנדרטד מאוד גדול במכבי העונה, אני לדעתי, אם תשימו לב, ואני עקבתי, אושר דוד, כל פעם שהוא במגרש והוא טוב, מכבי טובה. הדברים הטובים קורים דרך אושר, דרך האחד על אחד שלו, דרך העוצמות שלו, נותן למכבי דברים שאין לאף אחד במכבי תל אביב שם. גם אתמול, אולי, שוב,
הכי טוב במכבי תל אביב, מה זה בלי בפער.
באמת, הוא השתפר, הוא השתדרג בקבלת החלטות שלו, בבגרות שלו, בבגרות שלו.
תכף אני אגיד לך
משהו. הוא בנה את שני המצבים של
דור פרץ.
והוא גם העביר את הכדור רוחב לדור תורג'מן במחצית הראשונה.
אז הבעיות עם זאת, שבאמת שהוא עושה דברים,
צריך להיות עם שלושה בישולים,
שפתאום הוא מוציא אותו מהרכב, והוא הוציא את גבי מהרכב תקופה, ואז הם מאבדים נקודות, ויש על זה מרמור גם בקרב הקהל. אני יכול להגיד שאתמול הבעיה היחידה של מכבי תל אביב, הגדולה בעיקר, זה שכל השחקני מפתח שלה היו ביום פחות טוב. היו ביום פחות טוב, כל השחקנים טובים, תורג'מן היה ביום חלש.
מאוד.
ושם הוא היה חייב להגיב. להכניס את אירן כבר דקה 60, אל תפחד, תוציא אותו, הוא ביום לא טוב, הכל בסדר, תוציא אותו, יש לך שחקנים טובים בספסל. כן. אירן זה אבי בספסל, תכניס את אירן. אתה לא רוצה להוציא אותו, תכניס קשה, תכניס אותו ביחד עם אירן. תעשה משהו בשביל להראות, אני פה. הקבוצה שלך לא, כבר מדקה 45-50, אתה רואה מכבי לא במשחק, תעשה שינוי.
נכון, לזה אני מתכוון, אני מסכים, אני גם חושב שלא זה, כי אנחנו מדברים על זה הרבה.
הבעיה שרוב השחקנים היו אתמול במשחק לא טוב, גם פטצ'יה במשחק לא טוב אתמול, המון כדורים, זה שנתן את הגול, אתה יודע, עם
טעות של השוער. לא גול שלו בכלל.
נכון, אז הוא היה במשחק לא טוב, וגבי היה במשחק פחות טוב, ודור היה במשחק פחות טוב, כמה שהוא רצה ועבד והגיע למצבים עדיין, הם היו במשחק לא טוב, וזה בלט, וזאת הייתה הבעיה של מכבי תל אביב. אבל התפקיד של המאמן במצב הזה, זה כמו שגילי אמר, להגיב, לעשות שינוי, דקה 50, 60, אל תפחד, תעשה את השינוי, אתה בבית עם כל הקהל שלך, היה חייב להגיב, והוא גם, זה מקרין משהו כלפי חוץ, שאני רוצה לנצח. הלו, תתעוררו, אני רוצה לנצח, זה משחק אליפות. והוא לא עשה את זה, ואז הם נמשכו אחורה, ובאר שבע, בכושר גופני, הרבה יותר טוב. במכבי תל אביב, לאורך זמן, דקות אחרונות, ורואים את זה, זה בולט לאורך כל העונה. הם תמיד שם בדקות האחרונות, וזה כמעט עבד להם גם אתמול.
אז בוא נגיב לך, אני רשמתי לי בכותרת, כשמתחילים לדבר על מכבי תל אביב, על אושר דוידה, כי בעונה כזאת שפטצ'י, שהוא ילד כזה ברזילאי חמוד, שכיף לדבר עליו מלא, זה אחלה, ודור פרץ עושה את המספרים שלו, זה מגניב, וקניקובסקי, כולם אוהבים לאהוב אותו, ודור תורג'מן הוא ילד כזה פרוספקט חלוץ, שנותן גולים אדירים פעם באיזה חמישה משחקים, ואושר דוידה קצת נדחק הצידה. ואושר דוידה אתמול יצר שלושה מצבים לבד. זה לא שהוא קיבל כדור נתן הגיעה.
זה יום לא כזה טוב שלו,
הבן אדם הוא צמוד קרקע, הוא קיבל שם פצצה ממתן בלטקסה ברוחב שהוא העביר לדור פרץ, הוא לא הרגיש את זה בכלל.
אני אומר לך שאושר...
אי אפשר לעצור את אושר דוידה.
זה מפלצת פיזית, מפלצת. ברמה הכי גבוהה שתראה. מפלצת. הוא קיר, הוא מהיר, יש לו צעד ראשון, באמת, והוא יש עוד המון מה להשתפר, כן, אני לא אומר, אבל...
ב-23.
נכון. אבל אתם לא מבינים איך הוא שיפר, כאחד שהיה איתו, את הקבלת ההחלטות שלו, את הבגרות, את הפעולה האחרונה, פתאום את הראש הוא עושה את האחד, ובום, מוציא את הרוחב, מוציא את הביתה. הולך יותר טוב, פחות טוב, אבל הוא שם. והוא משפר את זה, ואתה רואה, לראיה, הוא סופר משמעותי.
אני מסכים. ולגבי דור תורג'מן, הגעת בו גם, אני חושב שהמשחקים האלה בפלייאוף העליון צריכים להדליק לדור תורג'מן נורה. לגבי עצמו, וגם לאנשים לגבי דור תורג'מן. כי בסוף, מיגל ויטור אתמול העלים אותו, ומרסלה נגד ביתר, העלים אותו, והוא כאילו מרגיש לי שהוא צריך לעבור איזה שינוי עם עצמו, כי יש לו גוף גדול. הבן אדם קיבל מתנה, יש לו גוף.
הוא יודע לשמור על הכדור.
ומרגיש לי שהוא במאבקים הפיזיים האלה, עם הבלמים המעצבנים, הוא מתקשה. עכשיו, דור תורג'מן, אני רוצה לצאת לאירופה, אלה הבלמים שהוא יפגוש, וכנראה הרבה הרבה יותר טובים, אז הוא צריך לבדוק מה הוא צריך להשתפר. הוא בחור צעיר, הוא בן 21, אבל בפלייאוף העליון הזה הוא קיבל איזה אגרוף כזה.
תחשוב על הקריירה שלו, אני גם חושב על לב, אחרי העונה הזו, שכביכול, אתה יודע, הוא תורם את המספרים...
סך הכל כן.
כן, סך הכל, אתה מסתכל סטטיסטית, יש לו שערים שחלוץ רוצה. מצד שני, זה ממש לא אותו הייפ שהיה סביבו לפני העונה שעברה, שהיה הצעה מבנפיקה והזדמנות כאלה, החליט להישאר בארץ. אני בטוח, בן פה אולי יכול לשתף בחוויות גם גילי, של... יש לך את הצמתים האלה בקריירה, ללכת על זה, לא ללכת על זה, להישאר, להישאר במכבי תל אביב, ואני חושב שעם כל העניין עם ערן זהבי, בסוף אף אחד לא מדבר על זה. העניין עם ערן זהבי גם משפיע על דור תורג'מן. הדיבורים האלה מלחיצים ויושבים בראש, ואז אתה אומר, בוא נה, מה נשארתי בכלל? היה לי הזדמנות לצאת לפורטוגל, נגיד, ואיך הייתה נראית הקריירה שלי עד עכשיו?
אז כל העונה היה נראה שהוא מתמודד עם זה יפה. זה לא נוח שערן זהבי על הספסל, וכל הזמן מתעסקים בזה שהוא בספסל, והוא נכנס מחליף ולא נכנס, ואם הוא נכנס מחליף זה בדרך כלל על חשבון דור תורג'מן. אז עד 3 חודשים זה הלך נהדר, בשלושה חודשים יש לו ירידה בכושר, שזה גם קורה, הבעיה שזה קורה כבר לתקופה יותר ארוכה, ובמאני טיים.
אבל אסור לשכוח שבין... כמה? 21. חבר'ה, בין 21.
הוא 2003.
22. זה גיל נורא צעיר. אגיד לך, גיל, זה גיל נורא צעיר.
לא כזה בכדורגל העולמי. האמת.
נכון, אבל עדיין צריך להבין שזה גיל צעיר, ויש לו עוד כל כך הרבה איפה לשפר את המחשבה, ואת העמידה. ואתה רואה לפעמים שהוא מנסה, אבל הוא נמשך יותר מדי לבלמים. דברים, נגיד, שיש לערן, שאם השנים הוא פיתח את זה, שהוא יוצא החוצה, ואתה יודע, אתה בא מקו שני.
זה בדיוק כמו שאמרתי עליו, שאם אתה לא מצליח להתמודד איתם פיזית, אז תפעל בתחבולות, כאילו בוא, תעשה, כי הוא גם טכני,
סיון. ובוא, גם הקבוצה צריכה להזין אותו. בסופו של דבר, אתה רואה את מכבי בתל אביב, הכדורים לא מגיעים לדור יותר מדי במשחק. הם לא שחקים עליו ברמות, יותר מדי, זה יותר דור פרץ מקו שני, והכנפיים שלהם מאוד דומיננטיים. וגם אתמול, אגב, הוא הגיע למצב מדהים.
שדוד נתן לו רוחב.
דוד נתן לו רוחב, אתה יודע, זה מצב שאתה אומר, אתה חייב לשים את זה.
במשחק עונה אתה חייב לתת גול.
אמנם בגליץ', אבל אתה חייב לשים את זה, אתה שם את זה, אתה מביא את האליפות עליך. זה הרגעים האלה של בין להיות ענק לבין להיות טוב, ולהיות, אתה יודע, סבבה. לבין להיות, לקחת את מכבי תל אביב על הגב, לאליפות, וצאת לאירופה.
אני רוצה לדבר על עוד מישהו במכבי תל אביב. בא לי לפרגן להם דווקא. אני רוצה לדבר על רוי רביבו. אני חושב ש... תשמע, בסוף הוא הבן של חיים. וזה דבר מאוד מאוד קשה, להיות הבן של חיים רביבו. אני, אגב, זה גדול השחקנים בעיניי, אני חולה על חיים רביבו.
ב-90's, גדלת ב-90's, זה עושה תביג.
והייתה איזה בעיטה חופשית אתמול, שאפילו עמיחי, שעמיחי גם אמר, אתה יודע מה זה הגול הזה? זה כמו הגול של חיים נגד אוסטריה, תודה רבה, אותו מקום.
מה צייצתי אתמול?
צייצת את זה?
האבא רביבו היה קובר את הבעיטה החופשית.
100%, גם אני חשבתי על זה, אז כנראה שזה קרץ לרוב בני גילנו. אז לא, אל תעשו את זה. אל תשבו את רוי לחיים, א', הם לא אותו תפקיד. אני אגב חושב שעושים לרוי עוול, כי הוא לא מגן.
אני
וגילי דיברנו על זה. אולי הוא מגן בחמישה.
אני גם לא מסכים.
הוא מגן בחמישה, אני לא חושב שהוא מגן בארבע, הוא יכול להיות. והגול אגב של פטאצ'י, זה גול של רוי רביבו.
אני יכול להגיד לך משהו בתור זה שהייתי מגן, אז יותר קל לי לדבר עליו. אני הייתי קצת סקפטי לגביו בהתחלה, לפני איזה שנה ומשהו, אתה יודע שבאמת ראיתי אותו, והייתי באמת, ראיתי את הבאז עליו, והיה עליו באז מטורף עם...
בנבחרת.
בנבחרת והכל, והייתי קצת סקפטי לגביו, אבל אני יכול להגיד לך, באמת לדעתי, לעניות דעתי, רוי רביבו היום זה המגן הישראלי הטוב בארץ, הטוב בארץ משני הצדדים, אני חושב...
גם הגנתית.
הגנתית, בדרך כלל אומרים, טוב בהתקפה, רע בהגנה, יש לו מה לשפר, אבל אני חושב שהוא שם, גם בהגנה, משחק ראש שלו, בסגירות שלו, באחד על אחד שלו, הוא מהיר, הוא חזק, הוא לא נותן שיעברו אותו בקלות ברוב הפעמים, והיכולות שלו, זה יכולות מדהימות.
תקפית זה מטורף.
תקפית, הגול של אתמול, לוקח כדור, עובר בין 4 שחקנים, נותן לפטאצ'י, אני חושב שהיום הוא באמת שחקן בשל, אתה רואה מגן ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם בהבנת משחק שלו, גם בבגרות שלו, ושוב אמרתי, הוא מאוד מאוד מפתיע אותי.
אז אולי
נשבוי
באיזה קונספציה של פעם.
אורי חולק עליו, אורי חולק עליך, מה אתה אומר?
אני הוא ברמה מאוד מאוד גבוהה.
תראה,
אורי מכיר אותו מהפועל ירושלים, מהתקופת השאלה.
שם הייתי מאוד סקפטי לגביו. שם דווקא הייתי סקפטי לגביו.
הוא היה מקבל כרטיסים, ועדיין יש לו כאלה, פתאום יוצא לו איזה, נכון, זה ניסיון, וזה זמן, הכל טוב. אני אומר, זה אחד, התקופה בהפועל ירושלים, שמצד אחד נתנו לו אשראי בלתי מוגבל ברכב, בלי קשר ליכולת, שיכול להיות שזה תרם לו, גם לביטחון שלו.
או שזה היה חלק מההסכם עם מכבי. תודה, אנחנו מכירים את ההסכמים.
יכול, יכול. מישהו ייתן לך, אתה צריך שיתנו לך את זה, מה לעשות?
עכשיו, אני חושב, ודיברתי על זה עם גילי, היה לנו פעם איזה דיפ דייב עליו שאמרתי, רואים שהוא לא מגן, הוא לא, זה לא, הוא לא נולד לתפקיד הזה, הוא לא, הוא גם לא, הוא לא אונט התפקיד עדיין, ולכן אני חושב שזריאן, יש איזה משהו פלואידי בהגדרה שלך, של רוי רביבו, מה הוא בעצם? ואני קשה לי מאוד עם ההגדרה
שלו. מה הוא יכול להיות אם הוא לא מגן?
זה אומר, הוא לא מספיק טוב.
אז גרמת לי לחשוב על זה.
הוא גדל בנערים, בילדים, כשחקן התקפה.
ברור, אבל הוא לא היה מגן, הוא הרבה מאוד מגנים.
אבל רגע, אולי גרמת לי לחשוב על דברים, כי תוך כדי שדיברת, חשבתי גם על גיא מזרחי. כי גם, כאילו, במבנה גוף הם מאוד מזכירים לי אחד את השני.
בעיניי אין מה להשוות ביניהם.
שנייה. גיא מזרחי סופר טכני. לא מאוד של... מהיר. לא, לא רואי זה...
לא ברמה של רואי.
אני גם, גם כיף לראות שוב, שמאלי.
שוב, אני לא אומר, יש שיפור גדול, גיא מזרחי מתחילת העונה, אתה רואה התקדמות של ילד שעובד, לא, וגם, שוב, מתקדם מאוד, אבל אני לא חושב
הגנתי, שיפור
אבל אז... גיא מזרחי בצד הגנתי, אגב, פחות טוב מרואי לדעתי.
אבל לא, המטרה אבל לא הייתה להשוות ביניהם, המטרה הייתה לי להסביר לכם, שאולי אנחנו שבועים באיזה קונספציה של פעם, של איך מגן צריך להיראות. אתה מבין מה אני מתכוון? כי פתאום שני המגנים הכי טובים בליגה, מי מגנים אני יותר טוב מגיא מזרחי היום?
לדעתי אין.
אין. מי המגן השמאלי יותר טוב מרוי רביבו היום? אין. מה זה אומר? ששני המגנים שלנו קצת גרמו לנו לחשוב מחוץ לקופסה על איך צריך לראות מגן. כי פעם היינו דמיינים מגן, שזה טרקטור כזה, שאתה עובר אותו, הוא שובך את הרגל.
בישראלים, כן, אני חושב...
כן, אני מדבר על הליגה שלנו.
אני הייתי 64 קילו כל הקריירה.
אבל היה לך את הגליצ'ים האלה, היית...
כן, אבל הייתי...
איך היו קוראים לך?
אתה צודק.
חיידק, היית נודניק.
אבל מה שאתה אומר זה נכון, היום, מצד שני זה גם עוזר להם, המבנה גוף, הכלילות, הזריזות.
משהו האתלטי כזה.
זה גם הרבה בראש, זה הרבה בהבנת משחק. אם אתה תהיה אינטליגנט, מגן טוב, שהוא אינטליגנט, במין את המשחק, יודע איפה לעמוד כבר עוד לפני שהכדור מגיע.
אבל אם בן, אם רוי רביבו היה צריך להתמודד עם טוני וואקמה,
לא, בסדר, אבל הוא...
יכול להיות שגם השחקנים קצת שונים, שחקני התקפה גם קצת שונים.
יש סוגי מגנים, גיא מזרחי הוא יותר מגן אמיתי. רוי רביבו הוא סב לתפקיד. אגב, אני שיחקתי עם דדי בן דיין, שגדל כחלוץ או כנף, והוא אחד המגנים הכי טובים ששיחקתי
איתם. רוב המגנים הטובים הם אלה שהוסבו.
כן, אז זה שני מגנים שונים, אין מה להשוות ביניהם. שניהם בגרף עלייה אדיר העונה, שניהם בצמיחה, ושחקן צעיר שמקבל במה וניסיון, וכמו שאתה אומר, גם שהוא לא טוב, ממשיכים לתת לו, ושניהם נהדרים, שניהם שחקני נבחרת כבר, וכיף לראות את ההתפתחות שלהם.
אני חושב שרוי הרבה יותר לדעתי בשב, ונותן דברים קצת אחרים. מעבר, אם זה במספרים, בהצטרפות ברוי,
בשחק ראש שלו.
אני חושב שהוא יכול לצאת לאירופה, אני חושב שיש לו עוד הרבה מה לשפר. אופה, שוב, הם נורא נורא צעירים, אתה יודע מה זה, ב-21?
גיא 22?
אבל זה כבר לא צעיר באירופה, זה בדיוק העניין.
לא משנה, רוי רביבו הוא בן 21, והוא עבר כבר כל כך הרבה יחסית בקריירה הקצרה שלו, ויש לו כבר הרבה הספק גדול, ואני חושב שלשלב הזה הוא בעיניי... אתה אומר הרבה מגנים ישראלים בגיל הזה, שמשחקים בלבל שלו, ברמה שלו, בהבנת משחק, בבגרות, ביכולות, וזה בולט בעיניי, וזה...
אתם יכולים גם לא להסכים.
נכון, לא להסכים.
אני רוצה לחזור לפתיחת המשחק ולאומץ של קוז'וך. ואני ממש רואה את ההתנהלות שלו, גם את השפת גוף, גם את הרעיונות, ובסוף גם את הקבוצה שלו, הוא ממש כמו מאמן מנוסה. גם ברעיונות כאילו יש עליו אליפויות כבר, ואובר ביטחון שיכול להצבן, אבל מגיע המשחק בבלומפילד, משחק קונה, מכבי לוחצים, והוא דורש מהם להניע כדור ברחבה, אין להרחיק.
שיטת משחק.
עכשיו, זה גם מאוד מאומן, גם מאוד אמיץ, על גבול היהיר ולפעמים אפילו טיפשי.
ידעת שזה יגמור את מכבי.
ובטח שאתה שם ברכבת בלוריאן, אחד מהבלמים שהצד הפחות חזק שלו זה הטכניקה, ואתה דורש מהם להניע בכוח ולא להעיף, וגם אליאסי פתאום נראה קצת חסר ביטחון, אז הם שיחקו באש בהתחלה, ושם המצב שדוד המסר לתורג'מן.
נכון, זה העיבוד.
של קנגו, שבא אחורה ועם הגב, והם לא מעיפים.
זה לא מאפיין אותו, אבל.
אני חולה על זה, על המאמנים האמיצים שמלמדים כדורגל ומלמדים להניע. אתמול זה היה קצת too much, כאילו אתה אומר לעצמך, תעיפו, מה אתם עושים?
אבל הוא אמר, הוא אמר...
אבל זה יפה לראות את האימון שלו, את האימון ואת הדרישה, והשחקנים עושים את זה. גם עם פחות טכנים, כמו בלוריאן וכמו אחמד שפתאום הוא מגן והוא יותר אוהב לרוץ לעומק, אז זה בקטע הזה על קוז'וך, אתה רואה מאמן שבסוף הוא חסר ניסיון. אתה יודע, כולם מדברים על לזטיץ', אני שומע את הגאונים, את רז אבי אומר, לזטיץ' יפסיד את האליפות כי אין לו ניסיון במאבקי אליפות, אבל לקוז'וך יש לו ניסיון.
זה שטויות במיץ, גם לברק בחר לא היה ניסיון, איך מגיעים לזה? דרך הפעם הראשונה, זה ברור וזה בסדר.
תמיד יש פעם ראשונה.
אני יכול להגיד שמה שאתה אומר, אנחנו תכף נדבר גם עליהם, אמרנו, על ביתר ירושלים.
אנחנו ניגע בביתר קצת.
יש דברים מאוד מאוד דומים בין הפועל ירושלים לביתר ירושלים, אם זה בלחץ, אם זה בבילדאפ, אלמוג ורן היו ביחד, ורואים שהוא לקח ממנו גם הרבה דברים לדעתי, וזה בסדר, ואתה רואה, אבל אתה רואה את ההבדל ביניהם ברמת השחקנים, בבילדאפ. אתה רואה ביתר עושים המון המון שגיאות ומקבלים גולים על זה, אם זה מרסלן והכל, ואתה רואה באר שבע, הוא אמר אתמול, אם אני לא טועה רן, שהם לא קיבלו גול דרך הבילדאפ שלהם. הם לא קיבלו גול, וזה מאוד מרשים, כי אתה רואה את השקט של ונטורה וקנגאווה ואליאל, שהוא משתחרר מדהים מלחץ עם הכדור.
עוד אנדרייטד גדול מאוד, אליאל פרס.
נכון, ואתה רואה שהם עושים את זה בצורה כמעט מושלמת, וזה מאוד מאוד יפה לראות, אני גם אוהב את זה מאוד.
לגבי הרעיון, אתה יודע מה חשבתי תוך כדי? אני סוג של אתאיסט, אני לא מתבייש להגיד את זה.
שמה, עכשיו אני אגיד את זה. כל תשובה בורא עולם, ברוך השם, בעזרת השם.
אז אולי זה דווקא מה שנותן לו את השקט הנפשי.
ברור.
אתה מבין מה אני מתכוון? ברגע שבן אדם כל כך...
בא לי פעם להגיד לו, סליחה, בא לי פעם להגיד לו, אח שלי, יש לשם כל כך הרבה עבודות יותר חשובות לעשות, עזוב אותו, שאחר כל דבר, ברוך השם, ועזוב את זה.
לא, לא, רגע, אנחנו לא ניכנס לדיון של דעת.
לא, אז לא, 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 לא דעת, אני אומר, אם זה עושה לבן אדם טוב, וזה אפילו, אתה יודע מה? אולי זה אמונה תפלה. אולי זה, אתה יודע, אולי זה ברמה של אמונה תפלה, שהוא אומר, טוב, אני רוצה להגיד בזרת השם, או, או... באמת,
קודם כל, אני לא יודע אם אתם יודעים,
אתה לא יכול לדעת.
קושוך, וצריך להגיד את זה, וזה דווקא מתקשר למה שגילי אומר, וזה מעניין, זה גם קשור למה שאתה אומר, על הקשר שלו עם אלמוג כהן, גם אלמוג כהן, גם קושוך, שני שחקנים שבקריירות שלהם היו שחקנים די אפורים.
מאוד, לא די, מאוד אפורים.
מאוד אפורים.
כן, אבל אלמוג עשה קריירה גדולה.
קושוך שיחק בהפועל ירושלים, היה לו שיר מטורף לקושוך. אתה יודע, אתה מכירים את השיר
שלו? אני לא ידעתי שהוא היה שחקן, אתה מדבר איתי, אתה יודע שיש לו שיר.
קושוך היה שרים,
קושוך
מה תעשה לי ילד, קושוך, איך קוראים ללהקה הזאת?
קושוך, אל תעשה לי ילד?
לא, תעשה לי ילד. על פי השיר הזה, נו, הכל עובר חביבי של הזה. כן, היו חולים עליו בהפועל. עכשיו, תשמע, הוא משחק כדורגל, כמו שאתה אומר, מאוד סוער, מאוד סוחף, מאוד משהו אמיץ כזה, אבל שאתה רואה שיש מחשבה, אני חייב להגיד שאתמול מאוד הופתעתי, כי המחצית הראשונה הייתה נראית כאילו יש לו תוכנית, והוא לא המשיך איתה הלאה. גם השימוש שלו בחילופים, אתה קלטת שהוא שרף את השלוש פעימות, לא עשה את החמישה, את החילוף החמישי.
חילוף ראשון במשחק היה דקה 70, בשני הצדדים.
כן, היה ממש, ממש חושב שגם לזטיץ', אגב, במסגרת הקיפאון שזריאן הזכיר פה. שני חילופים שגם לא...
שלושה חילופים גם בכללי.
שלושה חילופים בשתי פעימות שלא השפיעו למשחק. ואני לא עוברים לסיסוקו בשלב הזה של המשחק, מה זה ישנה כבר?
הוא חשב שהוא איבד את האמצע, אני יכול דווקא להבין את החילוף הזה של סיסוקו.
רגע, אבל שנייה, זלג נוסע, נכנסתי לך שאמרת על האתאיסטיות.
אז אני, מה שאני רוצה להגיד בעצם, זה שדיברנו על דיברת על הביטחון, על השקט הנפשי של בן אדם שלא נמצא כל כך הרבה שנים בכדורגל, בטח לא במאבקים האלה, ואני כאילו, כבן אדם שנורא רחוק מזה, אמרתי לעצמי, אולי זה ברגע שבן אדם כל כך מאמין שהדברים לא תלויים בו, ושמה שהוא צריך לעשות, הוא עושה עד הסוף, ומה שיקרה יקרה, אז הוא יותר צ'יל.
מוריד ממך לחץ.
אתה מבין מה אני מתכוון?
אתה שם לחץ על מישהו אחר.
בדיוק. בוא נדבר, אנחנו נעשה, אבל כאילו, לא נגענו במלא דברים, נגיד אליאסי.
הצלה כמו גול היה לו.
זה חמוד, אתה חמוד.
זה נחמד, זה נחמד, זה נחמד, וזה גול שעשו קבל.
תודה, בן, תודה. זה משחק עונה, זה הכותרת.
גולה מצוינת, כן?
אבל גם נגד ביתה, גם נגד ביתה אולי
טוב. זה גול, זה לא מעניין, זה גול.
הגול של פטאצ'יק.
הגול שהוא קיבל זה גול שאתה לא יכול לקבל במשחק הזה, לדעתי שוב.
נכון,
גם נגד מכבי חיפה בטרנר.
זה גול סופר משמעותי.
משחק הרגל שלו מאוד מאוד בעייתי, וקוז'וך, כשהדרישות שלו, הוא איבד כדור נגד מכבי תל אביב שעלה בגול.
אתה יודע את מי הוא מזכיר לי קצת, וזה מתה, בוריס קליימן, כי הוא שמאלי ברגל, כמו שבוריס היה.
חיימו גם קצת.
טכני מאוד, פוזה גם כאילו של ביטחון C, ובסוף הוא מאבד מלא כדורים עם הרגל.
תודה, גילי.
ממש מזכיר לי
את בוריס. אני לא קונה את הכל הפוזה הזאת.
מה, אבל תשמע, הייתה לו הצלה ענקית במחצית השנייה.
לזור פרץ. הצלה גדולה, אבל בסוף שוער, אני לא אומר צריך לקחת את הכדור הזה.
בגובה? ביד?
לא, לא, לדור פרץ.
הוא נפתח, הוא נפתח.
הצלה יפה, אל תוריד.
רגע, שהוא בעד דור פרץ, והוא עבור עבור
דף מהרגל. הזאת של דור פרץ
בעד. כן, אבל אתה יודע שזו הצלה טובה, אבל זה כדור זה כדור יחסית בעיניי, יחסית קל, שהוא בועט לו לידיים.
אם הוא מקבל את זה, אתה אומר שזה כדור שלו.
אם אתה אומר...
לא יודע אם שלו, אתה אומר הוא יכול היה לעצור.
יש לו פה חלק בגול.
אבל הגול שהוא קיבל, כשאתה בבלומפילד, ואתה נותן 1-0 דקה עשירית, אתה לא יכול לקבל גול כזה. עכשיו, אליאסי, אני תמיד טעינו על קנקנו, כי באמת כמעט לא בועטים לשער של הפועל באר שבע, נתנו פעם איזה נתון שבעטו לו פעם אחת למסגרת ב4 משחקים. סבבה? זה כאילו היה בשלב של העונה. וכאילו מרגיש לי שבפלייאוף העליון הוא נותן לצוות המקצועי בראשות רן קושוך, מחשבה לגבי העונה הבאה, האם ניב אליאסי, הוא שוער מספיק טוב כדי לקחת את הפועל באר שבע את עוד קפיצת מדרגה.
תראה, אני חושב שב...
אני לא אומר שכן, אני לא אומר שלא, אני אומר שצריך לחשוב על זה.
אז ריאן, במציאות השוערים בישראל, אחרי שנתת לשוער לרוץ את זה, אז אתה יודע, זה... הוא גם בו, הוא מחק את מרציאנו על כל הניסיון של מרציאנו בתכלס. הוא האיש שלהם בליגה. אם הם לא ייתנו לו את העונה הבאה, זה רק בתנאי שהם ימצאו שוער אחר.
גלאזר כזה יחזור.
בדיוק. זה הלבל. כי תשמע, לא, הוא לא היה כזה, היו לו 5 הצלות אתמול. אני חושב שאחד הדברים שבאמת הוא חייב לשפר, זה גם הכדורים הארוכים. הם אף פעם לא מגיעים לשחקן של הפועל באר שבע.
הוא גם לא יוצא לכדורי גובה, אגב. אני לא יודע אם שמתם לב, הוא לא שוער עם נוכחות. שיחקתם עם שוערים גדולים, שניכם, אני לא, לי לא מרגיש...
הוא לא דודו גורש.
הרחבה לא שלו, הרחבה לא שלו. אתה אמרת הרבה, own it. לא שלו הרחבה.
לא שלו עדיין.
אתה לא מרגיש שכדור גובה, אני וליאסי יוצא עם ברך קדימה שובר למישהו את הלסת.
יכול להיות שזה בגלל שהפנים שלו הם קצת כזה של ילד בלונדיני שהוא לא רע מספיק, יכול להיות שאנחנו סתם מפרשים את זה
ככה. אני אולי משך לעין לטוב ולרע יותר מדי. ראיתי שהוא בונת, בגדול, מה שאני ראיתי על ה... אני לא מכיר אותו, אבל מה שראיתי ממנו, דברים טובים, מדי פעם, אתה יודע, אבל אולי זה גם דבר טוב שהוא לא משך לי את העין יותר מדי, לא לטוב ולא לרע, אז גם אני לא יכול להגיד שהוא, אתה יודע, שהוא הבעיה שלהם, לא למרות, לא. למרות הטעות של אתמול שהיא קריטית, לאורך כל העונה, אני מסתכל, אבל...
מי איזה שואל אתה לוקח לפניו? בוא נגיד...
לא, אסף צור, הבנתי שהוא בפועל תל אביב.
זהו, אסף צור, ג'רפי, זה בסדר, זה השמות, זה ה-usual סאפ.
ג'רפי זה הראשון שהייתי לוקח, אני מחזיק ממנו מקסימום.
הוא יותר טוב מסלוגה?
אני לא חושב שיש הבדלים, כל השוערים האלה באותה רמה. כן, אותה רמה. דיברתם על רוי רביבו וגם מזרחי שצעירים, אז בטוח שאליאסי לשוער, הוא סי הצעיר, שוער מתפתח.
הוא נערים א',
כן, אז הוא מתפתח. הגול שהוא קיבל מבאס במשחק קורונה, אתה אומר. נכון. חבל, אחרי זה הוא קצת תיקן, אבל אני חושב שבאר שבע צריכה להמשיך איתו לעונה הבאה.
מגניב.
ורגע, מילה אחרונה.
כן.
דור פרץ.
בטור ברירה, אתה רואה איך בטור להגיד בטור קדים אותי.
אתם אל תעצמי.
איזה החטאה של דור פרץ.
אם אתה רוצה, תקשיב, שנייה. אם אתה רוצה, שחקן אחד במכבי תל אביב, בליגה.
שיהיה שם.
מקו שני, בדקה הזאת, ברגע הזה, בהתקפה, בקצב הזה, היה כתוב על המהלך הזה דור פרץ, זה שזה הלך החוצה, והיו אנשים... אנשים נשברו שם, זה היה... לא, איך אתה מחתית?
הכדור בא לו לא טוב, ודור, יש לו לפעמים, מבחינה טכנית, יש לו לפעמים קצת לקויות בטכניקה שלו. יש לו דברים מדהימים, אני חושב שהוא התמודד לשחקן העונה, אבל, ואתמול אתה ראית שזה בא לו קצת לשמאל, וזה בא לו בצורה לא טובה, אז יש לו קצת, הוא שם את הגוף לא נכון, הביצוע הטכני הפחות טוב, ולפעמים זה קורה לו. אתה רואה לפעמים שזה קורה לו, וחבל, כי אם הוא היה שם את זה, אתה יודע, זה כבר היה נותן חותמת.
זה היה כמו מייקל ג'ורדן והפיידאווי, רק זה הלך החוצה.
אוי ואבוי להזכיר את דור פרץ ומייקל ג'ורדן.
לא, אני אומר, מבחינת סיגנצ'ר מוב, סיגנצ'ר מוב.
בוא ניגע במשחקים שנשארו לכל קבוצה עד סוף העונה.
אני חייב משפט, די, אתם מושכים אותי בלשון.
הוא בעונה מפלצת.
בעונה של מספרים מפלצת. מה הוא עשה אתמול חוץ משתי החמצות?
קודם כל הוא עובד בלי סוף.
מה הוא נגע? כמה חילוצים היו אתמול?
קודם כל הוא קשר אמצע. שהוא עובד כמו חיה, אתה רואה אותו בכל מקום.
מה עובד? אתה יודע שלגבי קניקובסקי יש... אתה יודע שלגבי קניקובסקי יש העונה פי שלושה חילוצים מדור פרץ?
בסדר, אבל טייפ שחקנים אחרים, וגבי גם אין לו רבע מהמספרים של דור, כי הוא
אין בעיה, אבל אתה אומר לי שהוא עובד הרבה, מה?
הוא עובד, עדיין, הוא לוחץ, הוא עובד.
הוא לא מעורב בבניית התקפה. הוא מגיע למצבים כי הוא באמת, הוא טריילר מטורף.
נכון, אבל אתה לא יכול להגיד שהוא לא עובד.
אבל...
אתה יודע, הייתי דור.
אני לא מחשב שהוא
חכב.
אני לא חושב
שהוא חכב. דור זה מפלצת פיזית, כושר גופני.
מפלצת פיזית אדיר.
אבל הוא לא עכשיו איזה הצלן עושה את כפה ולא יורד להגנה.
אבל כדורגל, בטכניקה, בלהיות מעורב, בלנהל משחק. נכון,
יש לו דברים שהוא פחות טוב בהם.
משלוט אותו לדיע סבא, לחמודי קאנה, לדן ביטון בכדורגל. אבל זה אותו תפקיד.
לא.
לא,
מה לא? ובית, כי הוא עושה דברים אחרים.
הוא מביא משהו אחר לעשר.
הוא מחביא את עצמו כשצריך להניע כדור, הוא מראה את עצמו כשהכדור באגפים.
הוא לא עשר קלאסי, אם כבר הוא שמונה משודרג, אבל הוא
צדק. בסדר.
אני לא חושב, אני יכול לבטר על דור פרץ.
לא, ברור שלא, אבל אתה צודק שבעניין הטאקלים שאתמול, הוא כאילו נכנס...
חצי מיליון יורו אפשר להביא אותו.
אגב, גבי היה ממש, לדעתי, משחק מאוד לא טוב של גבי אתמול.
טוב, אחרי שחפרנו, נשארו לכל קבוצה שלושה משחקים. מה אתם אומרים?
רגע, אתה רוצה שנגיד אותם?
כן, נגיד.
להפועל באר שבע יש מכבי חיפה בטרנר, אני לא זוכר באיזה יום, לא בדקתי במחזור הקרוב.
בלי אלי מוחמד, בלי ג'אבר אם אני לא טועה.
בלי קבוצה, בלי מאמן.
בלי ברק בחר, וזה בכלל דוקטור.
אבל עם איתי מרדכי. כנראה.
היום הוא מעביר את האימון, כן, היום הוא מעביר אימון. לא,
שמענו על הקומבינה של...
כן,
כן. ברק מותר, בא לי להגיד על זה משהו, אבל אני לא אגיד את זה, לא משנה.
נו.
אי אפשר להתאושש מזה,
אני חייב להגיד על זה משהו, אבל לא משנה. נו, הלאה, נו.
תגיד, מה?
סימסת לו?
לא סימסתי לו, נתן את השקט לבן אדם, אבל אני, הדבר הכי שאני לא מצליח להבין, זה אחר כך ראיתי שאולי הוא ביקש או משהו.
כן, 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 כן.
אבל אם זה לא ככה, אני לא יכול להבין את ה... שוב, זה כדורגל, כולנו יודעים, אין כבוד בכדורגל, אבל עדיין, אני לא יכול להבין את האימפולסיביות ואת ה... בוא, זה ברק בחר. אני, טוב, אני חסיד של ברק, אבל עדיין, אני חייב להגיד את זה, אבל בסופו של דבר, ברק, 8 שנים האחרונות בכדורגל הישראלי, הוא באמת, הוא שולט בכדורגל, ומה שעושה מכבי חיפה, תרם לו כל כך הרבה, גם היא לא, אבל תרם לו כל כך הרבה. אין בעיה, אתם לא רוצים להמשיך איתו. שוב, זה כבר עניין של כל אחד שרואה את זה, אבל חכה, 3 מחזורים, מה זה כבר כזה משנה? תסיים את העונה, תכבד אותו יפה, אחר כך תוציא הודעה שהוא לא ממשיך עונה הבאה. שוב, אני לא יודע מה היה.
אני חושב שהצטבר שם, כן, אבל לא...
אבל זה לגיטימי, כי מישהו שהתאמן אצלו וזכה אצלו באליפויות.
אני לא מצליח להבין את הכדורגל, שיש פה קצת, בעיניי, חוסר כבוד. קצת? שוב, אני לא יודע מה היה שם, כן? יכול להיות באמת כמו שראינו, שאולי הוא ביקש את זה, אבל אם לא, בעיניי זה חורה, חורה לי.
אני ראיתי חייב תגובה אחת, מישהו, אני לא זוכר את השם שלו, אז קרדיט קבל, הוא אמר, יורגן קלופ היה 9 שנים בליברפול, וזכה באליפות אחת, מה, למה לא פיתרו אותו?
בדיוק, עזוב.
יורגן קלופ, שעד היום נחשב
לגדול המאמנים. אלף הבדלות.
לא גדול, יש המון מאמנים גדולים.
היה עונה לא טובה בסיטי, פאפ. עונה ממש לא טובה, במונחים של מצ'סטר סיטי. אתה רואה שלא רק שהוא...
לא מדברים על זה בכלל.
לא מדברים על זה. אז זה מה שאני אומר, גיא רצה להיפרד ממנו, יש דרך.
יאללה, מתקדמים. אז אמרנו באר שבע נגד מכבי חיפה, ואז יש לה ביתה בטדי, ואז יש לה הפועל חיפה בטרנר. סבבה?
אוקיי, מכבי.
במכבי תל אביב יש נתניה בנתניה.
שפתאום מסתכלים על נתניה בכובע אחר, יכולה לקחת נקודות.
אתה יודע, פתאום עוד באר שבע אומרים, רגע, נגד למכבי תיתן, כי היא סולדת אותנו, לא משנה. אז נתניה בנתניה, ואז יש להם מכבי חיפה, אם אני לא טועה, בסמי, כי הם עשו אחת אחת עכשיו.
וביתר בבלומפילד.
ומסיימים מול ביתר בבלומפילד. תחשוב, מחזור אחרון.
מי?
מכבי תל אביב.
תחשוב שאתה מגיע למחזור האחרון, שנגיד הם שוות בנקודות, ואז מכבי מארחת את ביתר, ובאר שבע.
ומתי הגמר? הגמר לפני המחזור האחרון?
לא, אחרי. ב-29.
על הנייר, מכבי משחקים יותר קשים.
נכון.
בעיניי, על הנייר.
אני חושב שטדי חוץ קשה מאוד.
בסדר, גם ביתר בחוץ, גם קבוצה טובה, ויש להם מכבי חיפה, שתמיד, אתה יודע, היריבות בין מכבי חיפה, מכבי תל אביב צריך לשים את זה על... מכבי חיפה לא רוצה שמכבי תל אביב תיקח אליפות, עליהם,
אסלאם. זוכר את ה-6-0 באליפות הראשונה שלכם ברצף?
בסדר, ואז הפסידו בגמר.
יאללה.
יאללה, אז אלה המשחקים. טוב, בואו נדבר על המשחק. היה משחק יום ראשון, זה מרגיש לפני שנתיים, בגלל הדיון הזה על משחק העונה והבאז שהוא יצר.
שיחק אותה יוסי אבוקסיס.
אני תמיד אומר, תן ליוסי אבוקסיס ולרוני לוי את ביתר ירושלים כל שבת, הם אלופים. אין, זה כאילו, זה היריבה הכי נוחה בעולם לרוני לוי וליוסי אבוקסיס.
זה היה טוטלי, זה...
זה כבר פעם שנייה של 3-0.
כי מאמנים...
שנתניה נותנת לביתר.
כי מאמנים שאוהבים לשחק על מתפרצות ויודעים לאמן הגנה טוב...
קלאסי.
הקבוצות האלה קלאסיות. אם הם אחד נגד השנייה, הפועל חיפה נגד נתניה...
זה משחק שאני לא רואה.
צריך לשבור את הראש, מי יוזה, מי לוקח את הכדור ומי עושה מה. אז יוסי הגיע מוכן פיקס.
יוסי, אני יכול להגיד לך שיוסי קודם כל מצוין בלהכין את הקבוצה למשחקים כאלה. בכללי יוסי עושה עונה מדהימה, באמת הוא חזר ממקום מאוד נמוך שהוא היה בו משנה שעברה, והוא עושה עונה מדהימה, יאמר לזכותו, באמת, הוא יודע להתחבר, אם הוא מתחבר למקום ולאנשים, אם הוא מצליח להתחבר, אז הוא על הגל. יכול להגיד לך שביתר סירקו פשוט לידיים של יוסי, לידיים של יוסי, וזה...
אבל מה זה אומר לידיים של יוסי, אז מה, מצד שני לתת לו את הכדור ובוא נרד אנחנו בחצי, מה לעשות?
לא, 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 נכון.
הם גם לא משחקים כזה, הם יכולים לשחק כזה.
קודם כל, ביתר עושה עונה טובה, אין בעיה. המשחק התקפי של ביתר והאמיץ, אני אוהב את זה ואני מתחבר לזה וזה יפה. יש הבדל בין לשחק אמיץ והתקפי, לבין לשחק מופקר ובין לשחק, ועל סוג הלאמר. מה אני מתכוון? אני מתכוון שפתאום ביתר התאהבו במשחקים האחרונים, ברק ואלמור התאהבו בקטע של השלושה בלמים, מה שלא יפנה אותם לרוב אורך העונה, אוקיי? עכשיו, לא רק שמשחקים שלושה בלמים, הם משחקים עם עומר אצילי, מגן כנף בצד אחד, עומר אצילי, שהוא צריך לעשות פעולות של מגן ימני עם רגל שמאל, ומוזי בכנף שמאל, שעושה פעולות של מגן... עכשיו, אם אתה שם את מוזי בצד ימין על כל הקו, זה בסדר. בקו 5, מוזי יש לו את היכולות הפיזיות, האתלטיות, הכושר גופני, זה טוב. אבל אתה שם אותו בשמאל, אתה שם את עומר בימין, אתה גם מאבד אותם הגנתית, כי הם לא יכולים לעשות את ההגנה, אוקיי? עכשיו, מורוזוב, שהוא משחק בלם ימין, הוא גם לא באמת בלם, הוא חצי מגן, הוא גם מצטרף להתקפה.
אוהב התקפה.
זה עושה מצב שנשאר לך את מרסלן ואת גיל כהן, והם כל פעם באים עליהם 4-2, אתה מבין מתכוון? עכשיו, אתה יכול לשחק התקפי. וגם בהתקפה, זה בא לרעתם, כי הם גם מאבדים את עומר. אתה רואה את עומר לא טוב במשחקים האחרונים בעמדה, כי הוא כבר גמור ממה שהוא לא עושה בהגנה. ואת מוזי, יש להם אי סדר ובלגן במשחק, וזה פוגע בהם מכל הכיוונים. ועל זה אני מדבר, שזה ההבדל בין לשחק התקפי וטוב, לבין לשחק קצת מפוזר, מופקר אפילו, וזה נראה לא טוב לעין.
הוא התחיל עם זה במשחק נגד ריינה. בגבי הזה היה?
כן, כן, בחמש.
בחמש.
כן, זה עבד לו,
זה משחק אחד. הוא התחיל, זה עבד טוב. וזה הפתיע את כולם, ואז הוא הלך עם זה לטרנר והפסיד, ואז ניצח ככה את מכבי תל אביב.
רגע, אבל אני לא יודע אם עומר היה בעמדה הזאת בהתחלה נגד ריינה, הוא לא היה שם בעמדה הזאת. עומר, אם אני לא טועה, עומר לא התחיל שם בעמדה, הוא היה שם מוזי, נכון. זה לא היה עם עומר בעמדה הזאת.
אבל בניצחון על מכבי,
בניצחון על מכבי,
כן,
כולם אמרו, תראו את הציל,
אז שם, זה הטעות שלהם, זה מה שבלבל אותם.
זה קצת סינבר אותם, כי זה לא משהו שאפשר לרוץ איתו לאורך זמן, זה יפה להפתיע את המאמן ממול, ואת הקבוצה השנייה, לעשות איזו הברקה חד פעמית, לרוץ עם זה לאורך זמן זה לא מתאים, וגם אתה לוקח את הכוכב שלך ומרחיק אותו מהשאר, הוא מקבל את הכדורים באזורים לא מסוכנים, אז זה בקטע של השיטה, התחברתי למה שאתה אומר. חשוב לציין שמרון ג'ורג' ודור מיכה לא היו בסגל.
איזה בור זה דור מיכה.
דור מיכה.
בדיוק.
איך הוא נהיה כזה בור?
ונתון על
דור מיכה.
ונתון מעניין על דור מיכה.
זה דור מיכה, מה זה איך?
רגע, רגע, אני רוצה, אני אוהב נתונים. גילי, מתחיל להבין נתונים. תשמע, הנתון שלו על ברק בחר עם האליפויות, אתה פספסת אותו בגלל זה.
מה?
שמי המאמן הישראלי האחרון שלקח אליפות לפני ברק בחר?
רן בן שמעון.
אמן שימון, הקולט.
רגע, בחר לא היה...
כן, כן.
בחר היה עוזר שלו,
זה, תגיד.
כן.
בחר היה עוזר שלו.
אז רן הלך,
הוא קיבל... או שמרסקים מישהו, כל אלה שהרימו לו,
רגע, נתון.
אז מרון ג'ורג' ודור מיכה לא היו בסגל, ששניהם בעיניי מאוד משמעותיים. יש כאלה שעל מרון ג'ורג' אולי חלוקים עליי, בעיניי מאוד משמעותי בביתר, ואין לו תחליף. דור מיכה... דור מיכה, ארבעה משחקים לא בסגל של ביתר, לא משותף. שלושה הפסדים וטקו בגבי נגד קריית ים.
כן, סופר משמעותי.
אז אני לא ראיתי את זה.
בטח.
יש שחקן של מספרים, שחקן לא של מספרים, של קבוצה, של תוצאות.
בדיוק. א', יש לו... זה 10 בישולים, העונה.
כן, כן, כן.
זה לא מעט. זה לא מעט, זה הרבה. ודור, כמו שאתה אומר, הוא שותף בסדר, במשחק שלהם, בניהול המשחק.
תרומה שלא רואים אותה בסטטיסטיקה תמיד.
ואתה יודע לך שדור, לא הרבה יודעים את זה עליו. לא הרבה, עכשיו הייתי איתו לפני שנה. הוא רץ, כמו מטורף. הוא לא מפסיק לרוץ. הוא לא מפסיק לרוץ ולעבוד. כמה שאתה רואה אותו כאילו קטן, הוא לא מפסיק לרוץ ולעבוד. והוא מאוד מאוד דומיננטי, וזה משפיע, נכון? אבל אני ממש ממש התאכזבתי מהמשחקים האחרונים של ביתר, מהציוותים, מהזה.
אפשר להגיד שאחרי המשחק הזה, אתה לא תראה יותר את ההרכב הזה, ואת השיטה הזה, ואת הצילי מגן. זה לא יקרה יותר לדעתי. ואפשר עוד פעם שלא לגעת במרסלן.
מה, מסירה בין הרגליים? למה הוא פתח ככה את
הרגליים? תקשיב, כי הוא התבלבל, כי אין לו קורדינציה, כי הרגליים שלו ארוכות מדי.
מצד אחד הוא שם לך גול של רומאריו.
אני לא צריך להגיד,
זה לא מעניין אותי הגול הזה. שייתן לי מדי פעם איזה הרווקה, זה לא מעניין אותי. השחקן הזה, הוא קודם כל שווה להם כמעט כל משחק טעות לגול. אגב, אחרי זה היה לו עוד טעות. אם אתה זוכר במשחק, הוא כל משחק שווה להם טעות לגול, או בנה, פתאום הוא נותן איזה פס כזה רשלני, אתה יודע מה
אני
מתכוון?
אז אתה יודע מה, שהוא נותן פס רשלני, אני יכול לחיות עם זה.
אתה יודע, הוא שלומפר כזה.
אבל עם עמידה לא...
אבל עם עמידה, עם הרגליים מתבלבלות, מה קורה פה?
אני אוהב בלמים זריזים, קורדינציה ברגליים, אתה יודע, לא מתבלבלים, אתה רואה אותו כל פעם מתבלבל, כדורים עוברים לו, הוא דורך על איזה שחקן, עשה פנדל, נגיד מי עשה את הפנדל, לא מזמן
קרביב.
כן, דורך על איזה שחקן בשלומפר כזה. זה לא בלם. שביתר ירושלים יכולה ללכת קדימה איתו. בכללי, אני יכול להגיד לכם שלדעתי, יש לי רק מילים טובות להגיד על אלמוג כהן וברק יצחקי, מה שהם עשו בביתר, אי אפשר להגיד שלא, הם שינו שם את כל המועדון, את המנטליות, את החשיבה, ואתה רואה את זה, יש דיבור טוב, הקהל חזר. המבחן שלהם, המבחן הכי גדול שלהם לדעתי, זה יהיה בזרים. כי עם כל מה שהם עשו, עד עכשיו אלמוג, בזרים, בעיניי, זה סימן שאלה גדול. הוא הביא איתו אמסי, שזה שחקן שכבר היה פה. זה לא משהו שהבאת חדש, והוא גם לא כזה טוב.
הוא הביא אותו גם פעם ראשונה לנתניה.
נכון, הג'נו הזה, רואים שהוא כל העונה, הוא לא באמת שחקן שהם ישירו. מרון ג'ורג' היה, רצה להיפטר ממנו, לא היה לו אלטרנטיבה. בסוף הוא נשאר.
סורו.
מרסלן לא מספיק טוב. סורו אין לי טענות, כי סורו שנה שעברה היה מעולה. והבוקסיס
הביא אותו.
נכון,
היה מעולה. וגם מרון ג'ורג' הגיע לפני.
אבל אתה לא רואה זרים טובים בביתר ירושלים ברמה גבוהה, וזה מה שחסר להם, כי יש להם ישראלים מצוינים. תחשוב שהנה ביתר היה את הקנגאווה הזה, את האבנטורה הזה, את העוד, אתה יודע, את העוד שתיים שלוש זרים האלה ששדרגו אותם, הם היו רצים היום.
קנגאווה גם עם מכבי חיפה הם מרצים אותם
לאליפות.
נכון, אני משמעית.
בבא, אבל אני מצפה מאלמוג כהן, עם כל הקשרים שלו והיכולות שלו, וכל מה שהוא עושה, שיביא לי את השתיים, שלוש זרים, ששדרגו לי את הקבוצה, ואז הוא יקח אותם קדימה.
אתה יודע, מסכים איתך, הישראלים שם זה השוערים, השוער גם בסדר. אתה יודע מה השיחוק הכי גדול של אלמוג כהן?
נו.
ירין לוי.
נכון, אין בעיה, משהו שלא...
גם ירין בירידה מאז מכבי תל אביב.
להביא אותו מקבוצת נוער.
מדהים, 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 מדהים.
ולתת לו את המפתחות, כאילו, מי פחד.
כוכב בחסד, שומע כוכב בחסד, עזוב, יש לו הרבה טעויות שהוא עושה ורגעים, אבל הוא צעיר, ואתה רואה שחקן בשפת גוף שלו, לא מפחד, לא ראיתי ילד כזה, בא, לוקח את הכדור עם הגב נגד מכבי, מסתובב על השחקן, לא מפחד מכלום.
למה אני אוהב את ביתר? כי בטירוף שלה היא מצליחה לגרום לכולנו לשכוח מספרים. למה אני מתכוון? כאילו יש תחושה שביתר, נכון שעשינו את הרצף הזה של כמה ניצחונות היו לביתר עד הפלייאוף, או כולל המשחקים הראשונים של הפלייאוף, אתה יודע שהיא ניצחה פעמיים בעשרה משחקי ליגה.
נכון.
אז אתה לא זוכר את זה,
כי, זה כי
אתה בטירוף.
שם.
לא רק זה, תראה איזה עונה מסועדת, מכבי חיפה עוברת.
והיא מעל ביתר.
והיא מעל ביתר ב... לא יודע, חמש...
ומכבי חיפה יושבים שבעה, כי...
הציפייה מביתר ירושלים, מכבי חיפה, היא לא אותה ציפייה.
כן, אבל תוך כדי עונה, אתה אמור לראות דברים בצורה יותר
שבעה מחזורים היו, נכון?
שבעה מחזורים. כמה נקודות מכבי ביתר ירושלים
עשתה?
שבע. כמה נקודות עשתה מכבי נתניה שירדנו עליה, שהיא בכלל לא חלק מהפלייאוף, שלא מתאים לה להיות בפלייאוף? כמה נקודות עשתה נתניה? שבע.
שבע.
אתה מבין את ההבדל? כי לביתר נוצר איזה הייפ, שהיא יכולה להפסיד עכשיו עשרה משחקים
בתחום. כי
היא ניצחה את הגדולות. ואז היא התנצחת מכבי תל אביב.
שמעת מה גילי אמר? היא ניצחה את הגדולות. היא באה נגד מכבי תל אביב, דחפה הצגה. אז זה מחזיק אותם בחיים. זה מחזיק אותם בחיים.
חמישה משחקים.
בדיוק, גיא אומר זה. זה מחזיק אותם בחיים. הטירוף הזה שהיה.
אתה יודע, אתמול הקהל... זה היום ראשון, שלשום. הקהל של ביתר, ב-3-0, בבית, למכבי נתניה, בסוף המשחק, מעודד את השחקנים.
ואני בטוח, אני אגיד לך, אני בטוח...
לפני שנה, היום קמים 3-0 ממכבי נתניה.
רותחים על מה שהיה שם. רותחים, זה היה נראה...
רותחים, ומצד שני הם יודעים שזו הסתירה הכי טובה שהם יכלו לקבל לפני הגמר.
נכון, אבל זה היה נראה רע. יש דרך להפסיד. זה היה נראה שכל התקפה שנייה זה 4-2, 3-2, 2-2. אתה יודע, הדברים שאתה אומר, בוא נעשה לא, וחלק לא יורדים, חלק כן. זה היה נראה לא טוב, ובגלל זה אמרתי, יש הבדל בין לשחק התקפי לבין לשחק קצת מופקר ולא נכון ולא מאוזן. וזה מה שהיה.
ואתה יודע, אנחנו מדברים על המשחק הזה, כל כך הרבה לא אמרנו את השחקן הכי חשוב שהיה במשחק הזה, לא אמרנו את השם שם. מקסים פלקוצ'נקו.
כן, הגיע הזמן שנדבר
על שחקן נתן.
סייחותי.
בן אדם, אתה יודע, ההופעה שלו הייתה כל כך מרשימה, אתה יודע, צמד,
בישול. אגב, תדע לך שהיה לו מחצית ראשונה,
שנייה, אבל
אתה יודע כמה עיבודים היה לו?
15 עיבודי כדור,
בסדר. אבל תחשיב,
זה היה...
צריך לקזז לו גול אחד.
אתה יודע?
15 עיבודים.
אבל שחקנים וחמישה משחקים לא מעמדים ככה.
אבל תשמע, זה מסוג המשחקים...
זה מתאים לזה אבי, על כל 10 עיבודי כדור מפקיע.
פעם זה היה תופר לבן אדם חוזה בביתר, או באחת הגדולות המשחקים האלה, כי אתה יודע, הוא היה, היה לו אורה במשחק הזה. נכון, איבד, עזוב, בוא נגיד את האמת, הוא גם לא הקשר אמצע שאתה יודע, הוא ידוע בשביל המסירות שלו. הוא קטלני, יש לו מכה ברגל, יש לו ראיית משחק טובה, הוא איכותי מאוד בנגיעה שלו בכדור, ואתה יודע, שהוא גלש ככה ודפק מבט למצלמה, אתה אומר, בוא נה, איך לבן אדם הזה אין חוזה לעונה הבאה באף אחת מהקבוצות הגדולות בליגה?
לא יודע אם הוא שחקן לקבוצות הגדולות.
שחקנים, אני אגיד לך למה, שאלת, ואני דעתי, יש שחקנים ש... כלפי חוץ יש עליהם מין סטיגמה כזאת. יש סטיגמה על מקסים שהוא כאילו, נכון, הוא לא מתאים לגדולות, ואולי יהיה לו קשה, אולי בקצב, אולי באינטנסיביות.
אבל מה זה סטיגמה? לדעתך הוא כן מתאים לשחק בגדולות?
אני לא חושב.
זה לא סטיגמה, זה עניין של איך שאתה שופט שחקן יכול להיות מקצועי.
יש לו מקום בהפועל באר שבע היום, בהרכב?
לא, אין לו מקום. אבל שמע, אתה לא חייב להביא כל שחקן שהוא יהיה בנקר בהרכב. אתה יכול אחד כמו מקסים, אולי כן. אני לא יודע, שוב, אבל...
אני רואה אותו בביתר, שחקן רוטציה.
יכול לבוא לביתר.
הוא כאילו מתאים לביתר.
אני ראיתי את זה, אמרתי זהו.
כי ביתר היא בתפר של בין הגדולות לבינוניות. ביתר היא בדיוק בתפר הזה.
הוא גם מתאים בסגנון, זה בדיוק השחקנים שמתחברים לקהל בטדי.
אני לא יודע אם הוא שחקן שאני יכול להוביל לאליפות את אחת הגדולות.
יאללה, טוב.
המחזור, עשית הרכב?
כן, באתי מוכן.
יאללה.
אז קודם כל, שפו לנתניה ומגניב ואחלה, ובואו נתחיל לדבר, יש לנו מצטיין למחזור. אתה היית איתנו פעם בפרק סיכום כזה של מצטיינים?
לא, הייתי בנבחרת.
אז יש לנו, כן, שאנחנו בוחרים נבחרת.
לא, הוא היה אחרי משחק נבחרת.
אז לא, לא, אז גילי ואני בוחרים ביום שלישי, כשנגמר המחזור, אנחנו בוחרים מצטיינים, בוחרים נבחרת, כל אחד עושה את הנבחרת שלו, ואתם מחליטים איזה נבחרת הייתה מנצחת. בסדר? במפגש, ראש בראש.
אוקיי.
אז יאללה, הנבחרת שלי, רגע, תן לי לעבור דף. שוער עבד יסין.
אוקיי.
תשמע, הוא לא מקבל גולים בסכנין.
ונשאר בליגה.
כן. קארם ג'אבר כמגן ימני. זכותי.
עונה פנטסטית שלו, אגב.
בא לעשות שאני רוצה.
עונה פנטסטית.
מיימבו ואבו עביד. מגיע לסכנין קרדיט, הם לא מקבלים גולים. נועם בן ארוש מגן שמאל.
אוקיי.
קישור, אתה תאהב את זה. אתה כבר תבחר אותי. ינאי דיסטלפלד. דיארה ומקסים פלקושצ'נקו. דוידה, דן ביטון וג'בוניסט.
וואו. אחלה, כיף, סריאן.
זה כיף, מה זה?
החמישייה התקפית שלנו זהה.
זהה.
אה, כן?
כן. שוער עומר נירון מנתניה.
אוקיי.
יפה.
בלמים, למקין ודור מלול.
למקין. דור מלול, אבל מה יהיה פה איזה מכונה.
למקין היה פנטסטי אתמול.
מצוין.
למקין היה פנטסטי אתמול. גם שחקן שאתה לא יודע אם הוא מתאים לקבוצה שרצה לאליפות להרכב. ואם אתה משווה אותו לרז שלמה, רז שלמה הרבה יותר נוצץ, הרבה יותר אלגנטי, חצים בשתי הרגליים, וכל משחק מתנה לגול.
למרות שגם סתיו איכותי, אתה יודע, לא ברמה של רז, אבל הוא לא, לא, הוא לא, לא רע עם הכדור.
מה שאני בא להגיד, לא, הוא פחות טכני מרז, פחות, טכני פחות אסתטי. טוב,
אבל רז בפחד בלמים הוא טכני ברמת
פחות
עילוי.
פחות אסתטי עם הכדור, אבל רז שלמה כל משחק טעות לגול, נכון, למקין פחות. נכון, יותר מסכים. יציב, יותר צנוע במשחק.
אף פעם לא דיברנו על למקין והעלית אותו, ואני חייב להגיד שכשהחתים אותו מכבי תל אביב, אמרתי, מה? מה, בגלל שהוא היה בשחטר, כאילו? הוא סתם שחקן?
קודם כל הוא עדיין שייך.
אחלה בלם.
כן, הוא בלם טוב.
אחלה בלם.
ובמשחקים האחרונים הוא מקבל את הקרדיט.
אחלה בלם.
אז למקין ודור מלול שעשה דרבי ענק.
יס.
מדהים, יכול להשתבח.
קפטן הפועל חיפה.
מדהים מה שעושה מלול.
אגב, היית איתו... 89. היית איתו בהפועל באר שבע, נכון? הייתו בהפועל באר שבע. הוא אמר לי, באתי להפועל באר שבע, ודווקא שבן ביטון התחיל את הפריצה שלו.
אתה יודע מה אני אוהב את דור מלול? שאתה רואה שהוא מסתגל. מה הכוונה? אתה רואה שעם השנים הוא מסתגל, פתאום... היה לו קצת קשה עכשיו במרגן בשנים האחרונות, באו שחקנים צעירים יותר, אז פתאום הוא בלם, והוא קשר, והוא שם עבור הקבוצה, והוא מצליח להתאים את עצמו.
חכם ברמות.
לסיטואציה, מבין את המשחק
הוא הבלם הכי טכני בארץ בפאר, כי הוא לא בלם.
כן, דור מלול.
מבין את המשחק ברמה הכי גבוהה, דור מלול, ואתה רואה שהוא... קבוצה צריכה אותו שם.
כן, בנת הגול הראשון של הפועל חיפה, היה מעולה, בשלושה בלים יותר נוח.
די, תפסיק שווק את ההרכב שלך, לא, אני לא שיווקתי ככה את ההרכב.
מגן ימני, עובדיה דרוויש.
איזה, באמת...
בוא נסכנין מככבת פה, אני רואה.
שמע, סכנין לא דיברנו, אבל נעשה הישארות
מעורדת. לא, אני לא ראיתי, אני אומר, אני לא ראיתי את המשחק של סכנין.
אין, הם גם ארבעה ניצחונות לתיקו, הם בתקופה
אדירה. קשר אחורי 6, שאני חושב שאני יכול לנעוץ אותו.
רגע, מי מגן שמאלי, סליחה?
מה, תגיד לי ונטורה.
ונטורה.
די, נו, אבל גם לי קל לשים את ונטורה, זה לא פייר.
כי אתה שמת את ינאי דיסטלפלד.
הוא לא עשה קשר אחורי.
לא, שמתי שישייה כזאת מעצבנת. ברק יצחקי כזה, אין קשר אחורי.
דיסטלפלד נתן משחקת.
כן, ונטורה מבחינתי...
רגע, הוא דחף גול.
דיסטלפלד, כן.
ונטורה מבחינתי...
לא, ונטורה זה... אחי, ונטורה זה גם כשהוא לא משחק...
רגע, אבל אתה מביא שחקן כמו ונטורה, אתה נועץ אותו ומסביב כסים משתרות.
כן, אבל הוא מגילי, אבל הוא לא בלד במשחק הזה ברמה שאתה יכול להגיד שהוא...
מחצית שנייה הוא סגר את
האמצע. מחצית שנייה מהטובים במגרש בעיניי.
אני אומר לך שכשהוא לא בסגל, אני יכול לשים אותו שחקן בהרכב. זה לא פייר.
בוא נגיד בהרכב העונה, הוא יהיה שם. בוא נגיד שבהרכב
העונה
הוא
יהיה שם. מה, הוא דוידה, דן ביטון וג'וווניסט.
תשמע, ג'וווניסט הזה?
פרגנו לזריקו לזריקו.
בכלל, שמת לב?
אתה רוצה את זה?
מה, לא מגיע לי?
קח את זה.
לא,
אני לקחתי את זה.
מגיע לי.
גילי, לא צריך את זה כמוך.
רק גילי עזיסטלפל.
כאילו, אני מרגיש שגילי אמר את הרכב שלו, ותוך כדי הוא חשב שאתה יותר טוב. תוך כדי שהוא אומר את הרכב שלו, הוא מרגיש שאתה שלך יותר טוב.
אני חושב שההגנה שלי מאוד עוצמתית. קארם ומיים בו שם, זה בלוקים של החיים. טוב, מסתיין למחזור, זה הבחור עם השם הכי מגניב בעולם. איך אני אוהב את השם שלו, גילי?
ג'וווניסט.
ג'וווניסט, איזה שם.
שלושה ערבי בישול.
כן, מדהים. שמע,
בכלל זר מדהים.
לא, יש לו מלא גולים בקריירה. עצור, עצור, אם אתה מסתכל בטרנספר מרקט ובסוקרווי, הוא כל שנה בדאבל פיגר, לא משנה איזה ליגה.
שוב, אם כבר נדבר על זה, עזוב ששריף בגול הראשון, אני לא יודע כאילו מה זה.
איפה היית?
היה הדבר הזה, כאילו לא. מה זה, למה, איך, איפה למדת את הדבר הזה? אבל הסיומות שלו גם.
הגול על הצ'יפ.
הצ'יפ, השקט.
חלק מטרנד מאוד מעניין של זרים שמגיעים מצפון ומרכז אמריקה, שזה משהו שתופס בליגה שלנו, אפרופו בין
המרבונות. מה, פנמה וכאלה?
פנמה.
והוא משלם הרבה כסף לזרים.
איך קוראים לו? מרטינס מקריית שמונה.
גילי, לזרים הוא משלם הרבה כסף. גילי,
קוסטריקה.
גילי, לזרים הוא משלם הרבה כסף.
זה האזור. זה האזור.
מנחית עליהם לזרים, נכון?
עכשיו מאוד קשה להביא זרים איכותיים באמת לישראל ממדינות אירופאיות או ממדינות אפריקה שלפני שהם מגיעים לאירופה.
והם חזרו אחריו הרבה זמן והציעו לו הרבה כסף.
איפה שיחק?
בארצות הברית איפשהו? איפה
לא,
הוא שיחק?
לא, בספריסה.
בספריסה בקוסטריקה.
כן, הרי זה המועדון שלהם, כן.
כן, שחקן.
כן, ששילמו עליו הרבה, שילמו לו הרבה כסף. זה
נתן שם איזה 60 גולים בשנתיים.
אתה יודע, כי מלמד עזב.
צד שני, דיברתי שם עם מישהו, אמר לי, לא חצת פס באימון, אתה יודע.
כן?
כן, ככה אמרו לי, אבל...
הוא גולר.
גולר. ככה אמרו לי, לא, אני לא, אתה יודע, אני לא אומר לך מה אמרו לי.
אני זוכר, אתה יודע, איך זה מגיע זר לקבוצה שלא מכירים, איזה אפריקאי כזה וזה, ואז יש רונדו 4-2,
שם אתה בוחן אותו.
פסים הוא לא מדייק, אתה אומר, יאללה, עוד חתול בסק.
אבל אין לה עוד לא ראו אותו, הוא רק מגיע,
פוגע לו בטעות בעקב, עוד פעם נפלו.
אנחנו הישראלים, אתה מבין, זה משהו, זה אין, יש... אין.
גם לזרים אנחנו הכי רעים בעולם.
לא, זה סטלבט, אתה יודע, אתה עושה 4-2 בהפועל חיפה עם עדן בן בסט.
מי? אגיד לך עוד לפני זה.
דור מלול, גל הראל, מסכן הזר שמגיע, ורק חפשים לתת לו בין הרגליים.
אז אתה יודע, אני כבר בשתי טורים של החימום, אתה כבר אומר, לא יודע, אתה יודע, אם הוא עושה את הברך ככה, או שעושה את העצירה לפני, אתה כבר רואה...
ביקורתיים אנחנו.
ניהוב עליים היה מספר לי תמיד שכשהוא היה מביא שחקן למבחנים, הוא היה אומר לו, רוץ. רק תרוץ, אני רוצה לראות את הריצה שלך. לפני שאתה נוגע בגדול, רוץ, תראה לי, תראה לי. הוא אמר לי, הייתי בודק עם איזה ג'ינס הוא בא. המקצועי.
בגלל זה הגיע רחוק.
רגע, מי תרד ליגה?
אני אמרתי מכבי פתח תקווה, אבל רגע, יש לי גם שערי המחזור.
גם לי?
יש לך שלושה?
כן.
יאללה. אז עוד, לא ידעתי שהוא בא אפילו, אז אתה תמיד, אוהד אלמגור.
מה, התקלת אותו?
מקום שלישי אוהד אלמגור, גול נחמד.
אלמגול.
אלמגול, יש לו את המכה ברגל, underrated גדולה מאוד.
וזריאן, בשתי הרגליים.
הוא שחקן.
הוא מוציא כאלה גם בשמאל וגם בימין.
שחקן טוב. מספר שתיים, הצ'יפ של ג'בוניסט.
נכון.
קל. חבל ששרקו שם
למקום ראשון זה קל. מה? מכבי נתניה, הגול השלישי.
הקבוצתי.
וואו, איזה גול.
מאור לוי, דאפאפ,
איזה גול.
איזה גול. אז אני גם, איסט אצלי מקום שלישי, הצ'יפ שלו.
כן.
מקום שני, דן ביטון של אתמול.
נכון.
זה דרך שגול מאוד קשה הוא עשה.
גול גדול.
גול גדול.
גול אירופאי.
ולא דיברנו על סטויץ' שעושים עליו גולים, הוא בורח אחורה, הוא לא תוקף את השחקן.
שמעתי לכם בהתחלה, שטח שוקי, אני מסתכל, אני רואה דן ביטון לבד בחווה, אני אומר, מה זה?
כן, ומקום ראשון, מקסים, גול קבוצתי, והסיומת, אין תחרות.
אין תחרות.
יאללה.
וואי, זהו, נגמר הפרק.
חבל
שאין עוד משחק עונה, אבל יש עוד שלושה משחקי עונה לכל קבוצה.
כולם ככה מסיימים.
זה הקטע. אז אתה תבוא, אתה תגיד עוד. אורי לוי, תודה רבה לך, בבא גול, והרבה דברים אחרים שאתה עושה. כיף לראות וכיף לשמוע. בן ביטון, הופעת בכורה, איזה ציון ניתן לך?
אני לא שואל, רגוע. אין פחד במה.
רגוע, רגוע, רגוע. סולידי.
אין פחד במה, וקנדה מאחורי הקלעים חיכה לנפילות.
וואי, וואי.
איפה הוא שם?
זהו, גילי, תודה. אנחנו יש לנו עוד דברים לעשות, ויהיה עוד פרק לקראת סוף שבוע, ויש עוד שלושה משחקים גדולים בפלייאוף העליון. יאללה, ביי, בשורות טובות.
ביי, טוב.